הנקודה הראשונה שעליה אני רוצה לדבר היום, זה בפרשה כתוב, בפרשה של השבוע שאתה, נשא את ראש בני גרשון. מה זה נשא את ראש בני גרשון? אז אומרים חזל שיש אנשים שמרגישים מגורשים. בני גרשון. מה זה מגורשים? נראה כאילו שמישהו עושה שם כיף, ואני לא שם. אנשים מצליחים, ואני לא. טוב להם בזוגיות שלהם, ואני לא. כאילו חס שם אני אישית, כן? תודה רבה, סליחה שתרחתי אתך. סליחה. אדם לפעמים מרגיש כאילו left out, כאילו העולם נוסע וקורים דברים, ולא יודע, אנשים מתקדמים. ואני כאילו, כמו טרמפיסט כזה, מחכה לה, מתי הגיע התור שלי, כאילו? ולכאורה הוא לא מגיע, וזו הרגשה די מפחידה אפילו, כי ככל שהשנים עוברות, עוד בהתחלה שלך ציפייה כזאת, זה יקרה, יום אחד יגלים אותי, יום אחד יגלו אותי. אבל ככל שהשנים עוברות ולא גילו, זה הרגשה כאילו אולי אני מפסס איזושהי רכבת שכולם נוסעים עליה. וננסה היום לראות באמת איך אפשר גם לעלות על הרכבת וגם לדעת שההשוואה שלנו לאחרים זה מקור רוב הבעיות שלנו. רוב הבעיות, אני אומר לכם. השוואה שלי לאחרים. כי אם לא היה לי מושגים מה קורה אצל אחרים, לא היה לי רע כל כך, כי לא היה לי מה לייחס את זה. אדם מייחס את אחד משתי אפשרויות, או למה שהוא עבר בעבר, בעבר, או שהוא מייחס למה שהוא ראה, שמע, שאחרים קורא להם. עכשיו, יש הרי דיסאינפורמציה, מכיוון שאנשים ניזונים הרי מהתקשורת. התקשורת מראה חיים מסוימים. היום שמעתי ברזי ברקאי, הייתי בדרך להרצאה בבוקר, אז שמעתי ככה בגלי צהל, רזי ברקאי, יש שם דיון מאוד מאוד מפחיד על עתיד הנוער. ונוער, היום הכוונה היא, מי ששמע את התכנית? הנוער הכוונה היא גילאי 12-13, ככה הם כינו את זה. זה הגילאים 11-12-13. מדובר על חשיפה לאינטרנט, לכל מיני תכנים בעייתיים. ואיך זה מעוות את כל התפיסה של הילדים. זאת אומרת, שהם יגיעו לגיל, מה שנקרא, שאפשר להתחיל, אם יש כזה גיל, מה שנקרא, כל מערכות המושגים שלהם מובטות לחלוטין. כי מה שאנחנו ראינו שם, זה ממש לא מה שקורה בפועל. אבל ככה, מה, זה האמת לכאורה, אין לנו משהו לייחס את זה. וככה אדם חי לצורך שהוא רואה בטלוויזיה, והוא רואה בתקשורת, והוא רואה אצל אנשים אחרים. ומשום מה, תמיד נראה שהדשא של השכן ירוק יותר. משום מה. שמעתי את זה פעם יהודי בשם הרב דיאמנט. הוא כזה יועץ נשואים, והוא מלמד באחת הישיבות בארץ, וניגש אליו בחור, שני חברים שהם למדו ביחד, אז ניגש אליו אחד הבחורים, ושניהם התארסו בפער של חודש אחד מהשני, שני חברים. אז אחד ניגש לרב, אומר לו, הרב, תראה, אני לא יודע, נראה לי כאילו השידוך שלי לא משהו. למה? איך אתה יודע שהוא לא משהו? הוא אומר, לא יודע, אני רואה את החבר שלי. אני רואה אותו מדבר בטלפון, והעיניים שלו בורקות, כשהוא מדבר עם הרוסה שלו, כאילו, אני רואה את ההתלהבות, אני רואה את כאילו, הצמאון, מתי תתקשר, ולא יודע, אני ממש לא שם, הרב, ממש לא שם. אמר לו, הרב, תראה, בזאת השם, אולי אתה תהיה, בזאת השם, זה שאתה לא עכשיו, זה אולי תהליך של גלגל שלג שמפתח. אמר הרב, הקוריוז היה, שאחרי שהוא יצא, כעבור שעה נכנס החבר שלו. ואמר, הרב, אני לא יודע מה להגיד לך, נראה לי שזה לא זה. למה? אני רואה את החבר שלי, לא יודע איך להסביר לך את זה, אתה רואה את הספרקל, את הניצוץ, אתה רואה שהוא כאילו עלה על הדרך הישר, נראה לי אני אכלתי אותה. תמיד נראה שאצל השני משום מה יותר טוב. עכשיו, לא רק אצל השני, גם משום מה נראה לנו, שלנו עם השני יהיה יותר טוב. מה זאת אומרת לנו עם השני? השני יכול להיות כל מיני דברים, לא משנה מהרכב, אישה, בעל וכן הלאה, ילדים אחרים. יכול, כן. אין החלפות, אבל כמו שאתה איזה אישה, אתה אמר לי, הרב, זה הבן שלי, הוא לא יצא לי טוב, אומרת לי. מה זה לא יצא לך טוב? מה זה עוגת שמרים חמודה? אני אומר, לא, הוא דומה לאבא שלו יותר מדי. כאילו, אין החלפות, מאמי, זה מה יש. אבל תמיד נראה שלא יודע, שילדים של אחרים יותר ממושמעים כאלה, הם יותר מחונכים, ורק אני קשלתי בעולם החינוך. ולכן חז"ל באו ואמרו, איזו עשיר השמח בחלקו. איזו עשיר השמח בחלקו. פירוש הדבר, אל תסתכל. סוס, כשבמלחמה, שפרשים וכדומה, שמים להם כאלה מגנים פה בצדדים, שלא יסתכלו ימינה ושמאלה. א', שירוצו ישר ולא יתקלו במשהו. אני אתמול הייתי, יש לי, אני חייתי שאני רוצה קצת להפעיל את הילדים, להפעיל אותם, את הבנים, שיהיה לי קצת אקשן, כאילו קצת ספורט. אז קניתי לו אופניים, לפני ערים טובות כאלה, ואני לוקח אותם ליער. ליער, אנחנו גרים ליד יער בן שמן, אני אומר לכם, חוויה. סתם, היער הוא כזה כיף להיות ביער, באמת, זה משהו. אז אני לוקח אותם ליער. לראות אותנו? מה? מה, אנחנו מדוגמים, אנחנו לא באים החליפות. הדבר היחיד שלי בז עם הזקן, חוץ מזה הכל נשתנה. אבל זאת השם, ואחרי לכם ביער שלא יראו אותנו. אז הוא אומר, ראית את הרב פנקר, חטי, שבריא זה. אז זה בכיף, נערים מדוגמות, ואני רץ. אני פעם, החיים שלי היה טריאטלון, אז אני אמור להיות פעם הייתי בכושר לפני 20 שנה, אז אני לוקח את זה, ואנחנו רצים. בדרך כלל זה על הבוקר, אבל אחד הבנים שלי הוא חזר מהישיבה בשבת, והוא אין לו על הבוקר, אצלו הוא חוזר כבר לישיבה, אז קחת אתמול בלילה. בוא לקחת אותו, שלרוץ בלילה זה חוויה. חוויה, אתה בא עם פנס ראש כזה, טטטה, מדורה. אבל מה, זה מה זה מפחיד? וכמובן, אני עשיתי שם איזו צניחה חופשית, וואי, 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 אתה רץ, עכשיו, בשלב הזה כבר נהיה עייף. ושאתה מתעייף, אתה לא שם לב בדיוק איפה אתה רץ, זה סינגלים, זה היער בן שמן מאוד מסודר, באמת, מי שרוכב על אופניים, לרכוב ביער זה חוויה מדהימה, היער בן שמן מאוד מסודר, יש שני מסלולים עיקריים, אחד נקרא סינגל הרצל, השני סינגל נבע, מסומנים יפה, טוב, ממש חוויה, באמת אני אומר לכם, קצת טבע, קצת טבע. אבל, קיצור, אז אני מעדתי. וואו! למה? כי אתה מנסה להסתכל תוך כדי, תסתכל ישר. אז הסוסים סוגרו להם ככה, שיסתכלו רק ישר. אז זה גם נכון לגבינו. אל תסתכל על הצדדים. כשאתה מסתכל על הצדדים, אתה משווה את עצמך לאחרים, וזה מחליש אותך. כשאתה מסתכל על הצדדים, זה לא רק לצדדים של אחרים, גם מסתכל על הצדדים של עצמי. אנחנו מבינים שאם אדם נפצע, אז הוא צריך לטפל בעצמו מיד. אדם מבין שלא יודע מה, נחתכת, קרה משהו, אז תטפל בעצמך, תחטא את המקום, תעשה משהו. למה אנחנו לא מבינים באותה מידה שאם הנפש נפגעת, צריך גם לטפל בה במיידי? מה זאת אומרת? אם אדם חס שלו, לא יודע, נוקע רגל, או קורה לו משהו לא נעים, הוא מיד מטפל בזה כי הוא מבין את הצורך. וגם יודע שזה יכול להידרדר למצבים יותר חמורים. בנפש זה אותו דבר. אם אדם חווה איזושהי חוויה שלילית, זה פוגע בנפש. עכשיו, זה פוגע בנפש במצב שאם אני לא אטפל בזה במיידי, זה יתפוס תאוצה וזה יצטבר. למשל, אם מישהו העליבו אותו, או דחו אותו, ניסה לקבל עבודה קיבל תגובה שלילית. אז הכי קל זה להגיד, אוקיי, לא נורא. אם אני בדרגה הזאת, זה נהדר, זה לא הזיז לי כמעט, אבל רוב האנשים, כן, זה פוגע בהם. אני ראיתי מחקרים שזה מזעזע עד כמה זה פוגע בבני אדם. למשל, היה ניסוי שעשו בארצות הברית, על מה קורה, איך אדם חווה דחייה. היה, אני אקח את זה בכיף או לא בכיף. אז שאלו סטודנטים, מי רוצה להשתתף בניסוי פסיכולוגי? והצביעו מספר אנשים. אמרו להם, טוב, אתם נכנסים פה לחדר הזה, וזה אחר זה. אחד נכנס לחדר, כבר יושבים שני אנשים בתוך החדר. עכשיו, הוא לא יודע ששני אנשים הללו משתפי פעולה. ויושבים, חכים עד שיקראו לו. חכים, חכים, חכים. ואז פתאום השניים האלה שמשתפי פעולה, מספר אחד מוצא כדור לידו. לוקח את הכדור, מסתכל עליו, מוסר מספר שתיים. סליחה. עכשיו, מספר שתיים הוא גם משתף פעולה עם ניסוי. מספר שתיים תפס את הכדור, מסתכל על הכדור, בא למספר שלוש, שהוא הנבדק האמיתי, מוסר לו. מספר 3, לוקח את הכדור, מבין שפה איזה משחק כנראה, מוסר ל-1, 1 ל-2. עכשיו, 2, במקום למסור ל-3 חזרה, מוסר חזרה ל-1, ו-1 ל-2, ו-2 ל-1, השאירו אותך בצד, ואז קוראים להם למבדקים, וגילו שאנשים נפגעים מזה, לא מסור לי. אוף, לא מסור לי, למה לא מסור לי? עכשיו, בהתחלה חשבו איזה שטויות, מרפור לי, משחקים כדור, מפגרים, כאילו מי משחק בכדור, ילדים קטנים. כאילו, לא, זה השפיע, לא, אפילו לא שתגיד לי שזה היה הרבה זמן, מסרו, עשו, כן, לך לא מסרים, דווקא. לא, כמה מסירות, אחת, ואז קורה, אדם הרגיש, איי, איי, צביטה בלב. אמרו, אוקיי, בוא נבדוק יותר מזה. מה יקרה אם אני אגיד להם, לנבדק הזה, שמראש אני שנכנס לחדר, אני אומר, תקשיב, אתה רואה את השניים האלה? אל תתייחס אליהם. הם, משהו שאתה שונא, לא יודע מה, פעילי דאש, דאש. הם מדאש, עושים להם גם מחקר, שאני אעזור להם. הם גם פה. דאש, זה אלה כן, כן, רופא ראשי. אז אומרים לו מראש, אלה פעילי, לא מצאתי משהו אחר שסולדים מהם, אני לא יודעת, כל אחד יבחר משהו סולד ממנו, אני לא יודע, אני לא רוצה להיכנס פה לב. הרב, למה? סליחה, מה הבעיה? אז אני לא אומר כלום, תבחרו מה שאתם סולדים. אבל שתי דמויות שהם סולדים מהם. הם דיברו שם על זה, אפילו זה הארגונים נאו-נאצים כאלה לקחו. בקיצור, אז אין שניים כאלה. ואמרו, טוב, פה אף אחד לא ייפגע. והתחילו את המשחק. אחד מוצא את הכדור, מוסר לשתיים, שתיים מוסר לנבדק האמיתי לשלוש, שלוש לאחד, אחד לשתיים, שתיים מחזיר לאחד, אחד לשתיים, שתיים לאחד, קוראים להם. ולמרות שאמרו להם שזה דאש, נפגעו. אז מה אם אני לא מדאש? שמסירו לי גם, מה, בסדר? אז מה, לא... מה אכפת לך? לא אכפת לי. ויותר מזה, גילו שגם אם אחרי זה אומרים להם, זה סתם הניסוי. אז זהו, שתם שתי פעולה. בכל זאת, למה לא מסרו לי? אנשים, זה היה, הייתי אמור עד כמה שאדם כל כך רגיש, כל דבר קטן שקורה לו בחיים, אופה משפיע. עכשיו, אם זה היה משפיע חד פעמי, ובסדר, יאללה, מה שנקרא כפרת אבונות, מילא. אבל זה לא ככה. כל כישלון, אני לוקח כישלון כדוגמה, משפיע עליי. משפיע על התפקוד שלי בהמשך. למשל, בדקו את זה על כלבים, שמו כלבים, שוב, אז סליחה לניסוי הקצת חזרי, אבל נכנסו לחדר, החדר מתוחם לשני חלקים. חלק אחד הוא חלק שהרצפה שלו מחושמלת, זאת אומרת, אפשר לחשמל אותה קצת, וחלק שני לא. יש מחיצה קטנה בין שני החלקים. הכלב יושב, עומד פה, והוא מקבל זרם חשמלי קטן. היה כתוב שזה רק כאילו לא נעים, זה לא, איך שאלו בזאת הכלבים, נעים? אמרו שזה לא נעים, זה לא כואב, זה רק לא נעים. הכלב מרגיש את התחושה לא נעימה, נותן קפיצה, עובר את המחיצה ומגיע לחלק השני, פה נעים. ועוד פעם, אותו דבר, מעבירים אותו חזרה, מקבל זרם קטן, הכלב, קופץ, נחמד. ראו שהכלב למד, נהדר. החזיר אותו חזרה, ואז שמו על הכלב כזו ריתמה כזאת, כמו איזשהו עוקף כבד. משהו כמו מגן כזה, שמאוד הכביד על הכלב, שהוא כבר לא יכול לקפוץ. חשמלו את הכלב. הכלב בא לקפוץ, לא מצליח. אין לו ברירה, אז הוא נשאר לקבל את המכות חשמל. טוב. אחרי זה עוד פעם, מחשמלים אותו, הכלב בא לקפוץ, עוד פעם, לא מצליח. לא מצליח. אחרי 4-5 פעמים של ניסיונות שהכלב לא מצליח, הורידו עליו את הריתמה. ואז חשמלו אותו. מה הכלב עשה? נשאר. תקפוץ! לא, כבר לא שייך לקפוץ. למה לא שייך? ניסיתי. זאת אומרת, כישלון לא רק שהוא בעצם פוגע בי במין שריטה בנפש, נקרא לזה, אלא גם זה ישפיע על התוצאות שלי אחרי זה. אני כבר ביטחון עצמי שלי ירד, אני כבר נכנס איזשהו פחד שאני, למשל סתם, אני אגלה לכם סוד, כאילו, אל תצלמו את זה. עצר אותי שוטר היום, לא עצרתי בעצור. איזה לחץ זה היה, איזה פחד, איך הוא יצא לי מאיזה חור? כאילו, איך? ואז אמר לי, טוב, בגלל שאתה נהג זהיר, 5 שנים כבר ברוך השם, אתה אין לך שום איזה, תגיש ערעור. תגיש ערעור ואולי יתחשבו בך. אז הוא מסביר לי שלמה. כי אדרבה, תכתוב שאתה אף פעם לא עשית עבירה, ואם אתה כבר עושה עבירה אחת, אז כבר אתה אומר, יאללה, כבר יתחלף לי הבגד. אז יאללה, אתה יודע מה. שהבגד נקי, אתה יותר דואג לשמור עליו שישאר נקי. אז זה הטענה שלך, הוא אמר לי. טוב, לא משנה. מה הרעיון? הרעיון הוא שבאמת, אדם שכבר קרה לו משהו, הוא נכשל פעם אחת, אז הוא מתחיל כבר די לחפף. טוב, אז נפלתי פעם אחת, פעם שנייה, נו, יאללה, יאללה, יאללה. עד הרבה, אם אני ישר אטפל בעצמי, וידע שיש כמה נקודות שאני צריך לעשות במיידי כדי לתקן את זה, אולי אני לא צריך להחוות את הכישלון הזה עוד פעם, או לפחות הוא לא ישפיע עליי, כמו לפני כן. אז רק שנייה, כשתה, ברשותכם, סליחה שרק אני שותה, יש לכם חזק גם בחוץ. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. טוב, אז הנקודה הראשונה, אדם צריך באמת להשתדל, לא פעם, לחזק את עצמו אחרי כל כישלון. אין ייאוש בעולם כלל, כבר אמרו זה לפניי, הברסלבים, וזה נכון. לפני כשבועיים, בבני ברק, אישה בת 65, ילדה את הבן הראשון שלה. אישה בת 65, הבן הראשון, אחרי 46 שנה שנישואין. 46 שנה. תחשבו מה זה, אני אומר, שאני מכיר את המשפחה, מה זה אני מכיר? אני לא מכיר את המשית, הם משפחת שחר. אני מכיר את האחיין שלהם. האחיין שלנו לרב בנימין שחר, חבר טוב, והוא אמר לי, אני רוצה להגיד לך שני דברים על המשפחה הזאת, שני דברים. א', הם אף פעם לא התייאשו, למרות שתחשוב כמה ניסיונות שקשלו להם. תחשוב, זה לא פעם אחת וזה קרה. זה עוד פעם טיפולים, ועוד פעם ניסיונות, ועוד פעם טיפולים, ועוד פעם ניסיונות, ועוד פעם תפילות, ועוד פעם לא נענה התפילה. זה הרגשה מאוד קשה. הוא אומר, תאר לך, היו לפני שנה באים אליך, פנגר, יש ערב הפרשת חלה. לזכות אישה שתזכה לפרי בטן. היית שואל בתמימות, בת כמה היא? אומרים לך, בת 64. היית בא או לא? האם היית אומר, אחי, בוא, חבל, ברכה לבטלה, בוא, אתה יודע, יש, לא חסר מקומות ללכת, אוקיי? לא היית הולך, נכון? אתה, מה הסיכוי, 64, נו, בוא, let's face it, בוא נהיה מציאותים, אוקיי? לא, אין כזו המציאות מבחינתנו, אין כזו המציאות. אתה תעשה את שלך בלי להישבר. נכון, אני ניסיתי כל כך הרבה פעמים וכל כך נכשלתי, ואתה רואה, יש לך קבלות ביד לכאורה. הקבלות ביד היו נכונות עד לפני דקה. והקדוש ברוך הוא עליו נאמר, בין שאר התארים שלו, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. הנה, עכשיו היה כתבה, מישהו ראה לי את זה בוויינט, חבל שלא הבאתי את זה, אז אני לא זוכר את הפרטים מדויק, אולי יש לי את זה אפילו פה, שילד, לא זוכר איפה, ניצל אחרי 42 דקות מתחת למים. מישהו ראה את זה בוויינט? איך? מה שוויין? אז תבדקי, זה היה לי אתמול, לא שלשום. בוויינט, כן, זה היה בוויינט, מישהו שלח לי את זה, אז אני לא זוכר. ילד, אני לא זוכר איפה, 42 דקות כמדומני, היה מתחת למים, משו אותו, כמובן במצב של דום לב וכדומה, ומחיים אותו והוא חוזר חזרה לחיים, בלי שום פגיעה קוגנטיבית כזו או אחרת. מצד אחד, מצד שלפני לפני כמה ימים, היה בחור שטבע באחד המעיינות בירושלים, שגם משו אותו, וזה לא זכו לנס הזה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת שבכל כלל שיוצא מן הכלל, אבל אני את שלי צריך לעשות. הנה, יש לך דוגמאות שלא הצליחו. על כל אישה כזו שזכתה ללד בגיל 65, אני אביא לך עוד 1,000 נשים, ולא 10,000 נשים, שלא זכו. נו, אז מה אתה מביא לך את הסיפור הזה? לא, הנקודה העיקרית, שמבחינתי, גם אם יש אחוז אחד, אני אוכל להיות אחד מהאחוז הזה. יש אתר באינטרנט, שאני כבר לא זוכר את שמו כרגע, שעוסק בניסים רפואיים. ניסים רפואיים זה אתר באנגלית. עוסק בניסים רפואיים. כל המחלות הכי קשות בעולם, יש כאלה שיבריאו מהם. כל המחלות הכי קשות, הכי לא, נשאר להם עוד יומיים, עוד שבועיים, לא משנה מה, יש אנשים שיבריאו מהם. מכל מחלה, כל אלה, כל אלה, הכל, יש תמיד כאלה שיבריאו. וניסו להבין מה באמת המכנה המשותף של כולם. בואו ננסה להבין מה הם עשו. מה, ניקח את כל אלה, הרי יש מושג שנקרא פסיכולוגיה חיובית. פסיכולוגיה חיובית, מה הרעיון של פסיכולוגיה חיובית חייבת בשנות ה-60? הרעיון היה שבאופן כללי פסיכולוגיה רגילה עוסקת בדברים הלא טובים. בוא נראה, אדם סובל מאיזשהו דיכאון, סובל מעצבות, אז בוא נראה למה הוא סובל. אמא שלו נגחה בו, אבא שלו לא חיבק אותו, הכלב בגד בו, וכן הלאה וכן הלאה. אז זה הסיבה של הבעיה. הפסיכולוגיה החיובית אמרה, אוקיי, בוא נשים שנייה בצד את הבעיות. בוא נראה להפך. בוא נראה את אלה שהשתקמו, אלה שהצליחו, נלמד מה הם עשו, ונעשה את זה גם. במקום לראות למה אלה שלא הצליחו, למה לא הצליחו, בוא נראה שהצליחו, למה הצליחו. זה הרעיון. אותו דבר לגבינו. אני יכול להסתכל למה יש כאלה שלא הצליחו, ויש אלפים שלא הצליחו. מספיק שלי אחד שכן הצליח, אותו אני רוצה ללמוד. אני הולך להיות כזה. ואין שום סיבה בעולם שאני לא יהיה כזה בעזרת השם. אני הולך להיות כזה. כי אדם באמת צריך להיות חדור אמונה לעצמו, כי אולי אתם מכירים את הסיפור הזה, אבל תמיד משפטים, אני שומע כל הדברים כאלה, עכשיו בחדשות, כל פעם זה, ראש העיר הזה, ראש העיר הזה, הוא הזה, איזה מפחיד זה כזה. אבל כבר לא בחדשות? אבל יש את זה בארכיון. טוב, לא משנה. בסדר. אחרי זה בבית הזה אני נמצא את זה בחדשות. היה עורך דין שהקליינט היה בארצות הברית, הקליינט שלו נידון או גזר דין מוות או מאסר עולם, למה על רצח? הוא נתפס על רצח, עכשיו הוא לא נתפס לגמרי כי אין גופה. אין גופה, והעורך דין שלו מנסה להוציא אותו זכאי כמובן, אין גופה, אז מי אמר שהוא רצח? כן, מצאו דם של הנרצח על הבגד שלו, בסדר, הוא בא רק להציל אותו אולי, מי אמר שזה הוא הרוצח, וכן הלאה, מנסה לשחרר אותו. עד שכבר מגיעים לדיון הסופי, זה כבר נסגר את הטבעת על הנאשם, וכנראה אנחנו הולכים להוציא אותו חייו. ואז העורך דין שלף שפן, מה שנקרא, מהכובע. אמר, רבותיי, יש לי הפתעה. והפתעה הזאת, בעוד 3 דקות בדיוק, מרגע שאני אסיים לדבר, מהדלת הזאת הולך להיכנס הנרצח בכבודו ועצמו. אין לכם גופה, ואנחנו יודעים איפה הוא נמצא, ואתם תראו שהוא ייכנס. מעכשיו מספר עד 10, הוא נכנס מהדלת הימינית. 1, 2, 9, 10. בבקשה. כולם, אמר העורך דין, תעצרו, הוא לא ייכנס. אבל זה רק מראה לכם שאף אחד פה לא בטוח שמת הוא רצח. יפה? מחמת הספק תשחררו אותו עכשיו. אופה, גאוני. השופטים אומרים, אנחנו רוצים לקחת פסק זמן, לחשוב על זה. הבאת לנו אותה, מה שנקרא, בהפוכה. רוצים לחשוב על זה. יצאו, חוזרים כבר 15 דקות, החלטנו, הקליינט שלך, מורשע. הולך לכלא למאסר עולם. אומר, למה? אמרו לו, תדע לך, הרעיון שלך היה יפה מאוד. באמת, כולנו הסתכלנו. הקליינט שלך לא הסתכל. הוא ידע שיש גופה. מצאתם? תודה רבה. אז הנה, זה כתוב ככה בוויינט. זה נס, נער טבע ושרד 42 דקות מתחת למים. אוי, מה קרה? זה נסגר לנו. אוי, הנה. הרופאים באיטליה, מה, אני נלחצתי לך לדברים. אני לא מבין בזה, אני לא... אני עם הדור של פעמים, עם השפופלת, עם החוק. טוב, לא משנה, אבל זה היה באיטליה. שוב, יש מוציאות כזו של ניסים, אתה מבין? לא ייתכן שילד יהיה 42 דקות מתחת למים וינצל. זה לא יכול להיות. אין גם חבל על ההחייאה אפילו. לא, טוב שיש. מכך אחד במיליון, אבל יש. ולצורך העניין, לשם אנחנו חותרים. לשם אנחנו חותרים תמיד להיות בצד הזה האופטימי. בצד הזה שבעזרת השם יש סיכון מבחינתנו. לא משנה באיזה מצב אנחנו נמצאים, כי אני לא זוכר אם דיברתם על זה פעם או לא, אבל היה אדם בשם ג'יימס סקוטדייל. אני לא זוכר אם סיפרתי לכם את זה, לא, אבל בארצות הברית, אדם שעבר את שבי וייטנאם. שבי וייטנאם עבר 7.5 שנים שם. 7.5 שנים זה אי אפשר לכלל לתאר מה זה. זה אחד המקומות הכי אכזרים בעולם. אפילו, לצורך העניין, לא יודע מה, חמאס, בלי להעליב אותם, הם אכזרים. אבל עוד יחסית עם ילדים טובים לעומת וייטנאם. בוייטנאם אין אלוקים. חמאס עוד יש להם דעת קהל עולמית, ויש להם איזה אינטרס להחליף שבויים. יש להם איזשהו רעיון ואינטרס לשמור על השבוי שלהם, חי, תפקד וכדומה. לוייטנאם אין להם שום עניין, שום עניין. וזה עינויים, וזה זה... נורא. והוא שרד. ושאלו אותו איך שרדת. בוא נחזק את המעמד, כזה דבר, 7.5 שנים, לא לפעם מישראל, יומיים, אני לא יודע מה. אז הוא אמר שפשמוד עלו שתי תכונות, ולא רק לא כל מי ששרד. שתי התכונות אומר, דבר ראשון, כל מי ששרד האמין באמונה שלמה שהוא ישרוד. יום אחד אני אצא מפה, יום אחד אני אראה את הילדים שלי, יום אחד אני אפגש חזרה עם אשתי, עם המשפחה שלי, עם החברים שלי, 100% אני אצא, מצד אחד. מצד שני, באותה מידה גם הוא אמר לעצמו, לא להישבר בדרך. כי הוא מלא דברים שישברו אותי בדרך. מלא, 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 מלא. למשל, אני אומר, אני ראיתי אנשים בעלי תקווה, אבל פתאום היה כזה בז במחנה, דיבור שאמריקאים תוקפים. יום שאמריקאים תוקפים, ואנשים ציפרו, לא תקפו. ואז אנשים נשברו. זאת אומרת, מצד אחד אני חייב להאמין באמונה אמיתית, אני האחוז האחד הזה, בעזרת השם. מצד שני, אסור לך להישבר בדרך, כי הוא מלא דברים שירסו לך בדרך. אנשים, יש אנשים טובים בישראל, או בכלל, אנשים טובים בדרך, אבל הם אוהבים לך את האמת בפנים. לא, אני חייב לך את האמת בפנים. אבל לפעמים האמת הזאת, גם אם היא אמת, בסדר, למרות שהיהדות טוענת שאמת ושקר זה דבר יחסי. אמת זה לא בהכרח המציאות. תדעו לכם. אמת, פירוש הדבר ברמת העיקרון, מה שנכון וצריך להגיד כרגע. שקר זה מה שאסור לי להגיד כרגע. הדוגמה שהגמרא מביאה זה בית הלל ובית שמאי. הם שניהם מגיעים לחתונה ורואים את הכלה. ושואלים את הגמרא, איך משבחים את הכלה? הם משבחים את הכלה. מה צריך להגיד לחתן? החתן שואל אותך, אחי, איך אשתי? קבל, איך אשתי? זה בהתחלה שעדיין באופטימיות. לא, היה זה ילד אחד, בא לאבא שלו באמצע הלילה, אמר לו, אבא, יש לי מחשפה בחדר. אבא אמר לו, חמוד, תחזור לישון, המחשפה שנה פה לידי. סתם, סתם, חז שלנו. אבל בהתחלה שעדיין נשוי, ועדיין כאילו יש לו את האופטימיות, כאילו שלי זה לא יקרה, מה שנקרא. זה חלק מהאופטימיות שכולנו הרי. 30% פחות או יותר מתגרשים, לא אף עם ישראל, 30%. אבל כל שמתחתן, הוא לא חושב שהוא יהיה באחוזים האלה. זה עוד השם שלא נהיה חס ושלום, אבל בסדר. הנקודה העיקרית היא, אז יש מחלוקת בית הלל לבית שמאי, איך משבחים את הכלה? בית הלל אומרים, כלה נאה וחסודה. הוא שואל אותך איך הכלה, אתה אומר לו, אחי, וואלה, מה זה מיוחדת? מדהימה, כלה נאה וחסודה. אומרים בית שמאי לבית הלל, מה נאה וחסודה, אחי? אם היא... עושים עליה עבודה של אסונות טבע. איזה נאה וחסודה, אחי. זה מקרה עבוד. תגידו בפנים, קלה כמו שהיא. תגידו בפנים, אתה חושב עליה. למה אתה משקר? אומרים לבית הלל, לבית שמאי, שקר? הלוקח מקח רע בשוק. אדם קנה, חברה שלה קנתה נעליים. מה זה מגעילות? אור של תנין גוסס, חולה ב... לא יודע מה, בחד שקונייה. עכשיו לצורך העניין, והיא נועלת הנעל, והיא עפה לנעליים שלה, היא באה אליך אחרתי, קבלי! והיא עוד אומרת לך, זה 5,000 שקל דיסקוף סנטר במבצע. ואת ראית הנעליים האלה בשוק הפשפשים, 10 זוגות ב5 שקלים, מבצע חיסול. והיא שואלת לך, איך הנעליים? עכשיו, היא לא יכולה להחזיר אותם כבר, זהו, נעלה אותם, איזה, אל חזור עכשיו. מה את צריכה להגיד לה? את חייבת להגיד לה, הלוקח מקח רע בשוק, ישבחנו בעיניו או יגננו בעיניו? אומרת הגמרא, ישבחנו בעיניו. את חייבת לשבח את הנעליים. למה? כבר קנתה את זה, היא אהבה את זה. למה את הורסת לה בצב רוח? למה לא הורסת לה בצב רוח? היא התלהבה מהנעליים. מה, לא, אני אגיד את האמת, הרב. העיניים, הנעליים האלה מגיע, היא לא, את לא מעיזה לנעול אותם. אבל היא קנתה אותם, היא כבר שילמה, למה להרוס אותם? נקודה מאוד חשובה, תדעו לכם. לצורך העניין, היא קנתה, עכשיו תגיד להם, וואלה, נעליים, וואו, מיוחדות. מה זה מיוחד? אתה יודע, כל אחד יפרש את זה איך שהוא רוצה. אבל לא, לא, כי אמת ושקר זה לא בהכרח מה ש... הרי חס ושלום, אני אומר לכם, גם בזוגיות. מה, אם יש... לא, אשתי, שלא תראה. אבל נגיד, אישה שואלת בעלה, אחי, איך אני נראית? מה אתה רוצה שתגיד לך את האמת? הרי את לא רוצה לשמוע את האמת, את רוצה לשמוע את האמת, אבל כאילו, את האמת היפה. לכל אחד יש נקודות יפות. היה פעם זה אחת, אמרה לחברה שלה, יואת, מה זה נראה טוב? מה זה נראה טוב? אמרה לחברה שלה, חבל שאני לא יכול להגיד את זה עלייך. אמרה, למה? כי אני לא, זה מה, לא, כי אני לא שקרנית, סתם. אבל לצורך העניין, הנקודה העיקרית היא, תפרגן לשני. אל תהרוס לו. אמת ושקר זה לא בכך מה שאתה רואה. אני אקח את הדוגמה הכי קיצונית הרי. בגרמניה, אם היה איזשהו חסיד אומות עולם שמחביא יהודי עכשיו בבית שלו, ונכנס חייל אס-אס, והוא שואל, תגיד, יש פה יהודי בחדר? מה הוא צריך להגיד את האמת? מה זה האמת במקרה הזה? יש? אם הוא יגיד שיש, אז הוא רוצח. מה, מה, מה? ברור שכביכול יש פה יהודי, מה? אבל אם הוא יגיד, בטח אני יש פה יהודי, הוא מתחבא פה, כמו קח אותו. חס ושלום, זה רצח. אז הוא חייב להגיד, לא, אין פה יהודי. זו האמת במקרה הזה. זו האמת במקרה הזה. כי לצורך העניין, אנחנו צריכים לדעת מה מותר, מה אסור להגיד. יש מושג שנקרא לשון הרע ביהדות. מה זה לשון הרע? אסור לדבר גנאי על בן אדם. אי, זה האמת, אני לא משקר. אם אני משקר, זה מוציא שם רע, זה עוד משהו, זה עוד בעיה. זה האמת, הרב, הוא שמן, דב. או לא יודע מה, כל אחד עם המחמאות שלו על השני. אז הרב, זה האמת, הוא יודע את זה, מה, הוא לא יודע, הוא עצם המראה. נכון, אבל לך אסור להגיד את זה. אסור לך להגיד את זה. כי כרגע, זה לא הדבר הנכון לומר. ולכן הנקודה עבורנו, זה לדעת שבדרך ברור שיהיו אנשים שישברו אותנו. גם לפעמים מתוך קנאה, אני אומר לכם, אנשים קצת מקנאים, שאומרים שמצליח וזה, הם אוהבים להוריד לו את הכנפיים. כי כל אחד שמצליח הוא מאיים עליך. כאילו זה מלחיץ אותך, אוף. זה כמו כל אלה הבריאים, נגיד, אוכלים רק חסות, ונבטים ורצים כל היום. ושמגיעים אליך, אתה חייב להצטדק. לא, גם אני רץ מדי פעם. אני גם אוכל... פעם הייתי רץ יותר, אני... כל אחד אוהב להצדיק את עצמו, ברגע שפוגש מישהו זה, שלכאורה הוא יותר טוב בדבר מסוים. לכן העבודה שלנו היא דבר שלא להישבר. לא להישבר, לא משנה מה, אתה תהיה בין האחוז הזה שמצליח, מצד אחד. מצד שני, לא להישבר בדרך. כי מן הסתם יהיו הרבה עליות וירידות, המון עליות וירידות. איך לא נשברים? נשא את ראש בני גרשון. תרים את הראש שלך גם אם אתה מרגיש כביכול מגורש. גם אם אתה מרגיש לא הלך לי, כן הלך לי. אתה לא יכול לדעת מאיפה הישועה בסופו של דבר מגיע. ואני אומר לכם, אתה לא יכול לדעת. תהיה אתה טוב. אני גר בקריית ספר, אנחנו... אז עכשיו אנחנו באמצע שיפוצים בבית. זה הרבה זמן כבר, אני גם יהיה הרבה זמן, עוד הרבה. חגיגה. אני אומר לכם, זה מה זה סיוט, זה לא יאמן. לא... אתה יודע איך אתה נכנס, אתה לא יודע איך אתה יוצא. וגם איך זה מתחיל, שכנים. כמו מתחיל השכנים. הם משפצים, הם מקבל מושגים. או לא אתה, אשתך, או לא משנה, כל אחד מה ש... אולי גם אנחנו, וזה, נרחיב, נחליף. יעננו, אז כמה בניינים לידינו שיפצו גם, ונתקע להם קיר אחד שזה המחלוקת, מי צריך לשלם את זה. קיר אחד, לא ידעו מי צריך לשלם, כי זה לא היה כתוב בחוזה, והקבלן בנה את זה כי הוא אמר, מה, אני חייב לבנות כזה קיר, זה חלק מהעניין. אבל אחד אמר, אתה צריך לשלם, זה השלם, אתה צריך לשלם. התחילו לריב ביניהם, מי צריך לשלם. עד שהגיעו לרב, הרב אמר, תעשו פשרה. תחלקו, כאילו, שכל אחד יעשה חצי, 2,500 או 2,500. כי באמת, אתה לא ביקשת, אתה לא ביקשת, 2,500. אבל אף אחד לא רצה. מה פתאום, לא משנה של 2,500, אני לא מוכן, אני לא ביקשתי כזה קיר. התחילו עדיין סכסוכים, עד שאחד השכנים אמר, יאללה, חלאס, אני אוותר. אני אוותר, יאללה, אני אשלם וזהו. בוא, גדול השלום. מאוד חשוב שיהיה שלום בין כל האנשים, זה נורא לפעמים. הגמרא, הזוהר אומר שמחלוקת אותיות חלק מת. מחלוקת חלק מת. עם מחלוקת לא יוצא דבר טוב. שום פנים ואופן לא יוצא דבר טוב. עדיף לוותר. אמרתי לכם זה פעם, שהייתי אצל אחד מגדולי הדור, הרב שטיינמן. היה לפני מישהו שביקש ברכה לשלום בית. אז הרב אמר לו שלוש מילים. לוותר, לוותר ולוותר. אמר, אז אמרתי את זה לאשתי, אבל היא לא מבינה את זה. כל אחד הוא... בסוף, בסדר? כי אם אני אשתי, איך עכשיו? מה זה? את רוצה דף? רוצה לרשום? אני מפחד שאני אתן לך, יש עוד שירצו, ואז אנחנו הלכנו לאוצר. אני אסיים את הקטע שלי, ובשמחה אני מחכה לשאלות. אז לכן, בראש ובראשונה, תוותר. טוב, קל לדבר, אבל ידידנו הזה ויתר. בא ושילם 5,000 שקל, אבל לא שילם 5,000 שקל, הוא נתן צ'ק לקבלן, 20,000 שקל. 15,000 שקלים על החוב שהיה לו, ו-5,000 שקל על משהו, על הכותל הזה, לקיר הזה. טוב, אחרי חודש הוא רואה שהצ'ק לא נפדה. לא מבין מה קורה. מה טוב, הוא מגלגל אותו. חודשיים לא נפדה הצ'ק. הוא מגיע אחרי חודשיים לקבלן, הוא אומר, תגידי, מה קורה עם הצ'ק? אין לי כל הזמן 2,500 שקל בחשבון. כאילו, תבדוק מה קורה. הוא אומר, אני לא יודע, אני כבר העברתי את זה. הוא אומר, לאן העברת? הוא אומר, למחמוד, הקבלן הערבי. מה התברר? מחמוד, החמוד, חמד לצון. קיבל צ'ק ביד, 20,000 שקל. אמר, בהוספת אפס קטנה, אני מכפיל כפול 10 את הסכום. לא כדאי, מאמץ קטן, דבר גדול. הוסיף אפס, בסוף המספר. אבל מחמוד כנראה לא מכיר את זה, או מרוב ההתרגשות שכח, שגם כתוב משהו. הוא בא לבנק, חבוד, אני רוצה 200,000 שקל. אמר לו הפקיד, תקל על הצ'ק, קרא לו את זה מול הפנים, אמר לו, אם אתה לא אף עכשיו מפה, אני מזמין משטרה. אמר, מה אתה אומר? הלך. אבל השכן שוויתר, הרוויח 20,000 שקל. ללמדנו, שלפעמים אתה מוותר, גם אם אתה צודק, ופגעו בך ועשו לך, נה, תוותר. אבל, שימו לב את הנקודה מאוד חשובה. מכל ההרצאות, שנסתנתי לשמוע עוד הרצאות, ואתם שומעים הרצאות, ואתם קוראים ספרים, והכל טוב יפה, יש איזשהו אידיאל מסוים שאנחנו מבינים שצריך לחיות ככה, אבל אנחנו לא שם. לכן יש עוד נקודה מאוד חשובה בדרך, באנגלית זה permission to be human. הזכות או הרשות להיות בן אדם. מה זאת אומרת להיות בן אדם? בן אדם הוא בן אדם. מה הכוונה? כשפוגעים בו הוא נפגע. מי שלא ייפגע פה, או שהוא, לא יודע, אין לו לב בכלל, או שהוא מת, חס ושלום. כאילו, אדם חי, נפגע. אין כזה דבר. מה? אדם שמצבנים אותו, הוא כועס. אין משחק פה. זה לא, 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 אני לא כועס אף פעם. אין כזה דבר, נו, אז אין לך רגשות, אז אתה בכלל מפקיד. כשמצבנים אותי, אני כועס, שפוגעים בי, אני נעלב, שלא הולך לי, אני מתאכזב, וכדומה. זה חזן. אז לצורך העניין, נקודה עיקרית, הרשות להיות בן אדם. תנו לעצמכם את הרשות להיות בן אדם. כי ברגע שאני מצפה ממני יותר מדי, כאילו להיות על אנושי כזה, אז זה לא טבעי. זה לא טבעי ואני אשבר בשלב מסוים. אלא החוכמה היא, להגיד, אוקיי, קרה לי משהו? אני עכשיו אעשה כמה פעולות שיעזרו לי. אני כן, אני מודע לכך שפגעו בי. דבר שני, אני אנסה להכניס את עצמי עכשיו לנעליים של הפוגע. וזו נקודה מאוד חשובה, אני אומר לכם. כי אנחנו לא מבינים מה עובר לשני בראש. הייתה איזה מורה אחד, או מורה, אני כבר לא זוכר, teacher, זה לא יודע כאילו מה, זה היה באנגלית, זה היה מועצת הברית, זה לא יודע אם זה מורה או מורה. אז הסיפור היה כזה, מורה אחד, מורה או מורה, לא משנה, מרים כתבת עיתון לתלמידים. מה כתבת עיתון אומרת? ספינה טבע בים, אונייה תענוגות כזה שטבע בים, עלתה על סרטון, כולם קופצים סירות הצלה, אין סירות הצלה מספיקות לכולם, בנו על זה שאתה יודע, יגיע חילוץ מהחוף, אבל זה קרה מהר מדי, שריפה בתא המנועים, הספינה טובה במהרה, כולם קופצים, ונשארים זוג. שבאים לקפוץ לספינת הצלה, ומסמנים לספינת הצלה רק אחד. רק אחד. השני, לצרינו הרב, הבעל בא, קופץ. הופ! קפץ. והאישה צועקת לו משהו. מה היא צעקה? זה מה שאלה המורה או המורה, זה תלמידים. מה לפי דעתכם? האישה צעקה. אז כולם אמרו, יש כאלה אמרו, גם מגיל אחד, או ירשה, או אמא שלי תמיד צדקה, או כל מיני דברים כאלה, שזה היה המושכל הראשון לכאורה. או, יפה מאוד. היה ילד אחד או ילדה אחת שאמרה, זה מה שאמרה, תשמור על הילדים. אז המורה אמרה, שאלו את התלמיד, מאיפה אתה יודע מה, אתה קראת את הכתבה הזאת? אז אמרה, לא, אבל זה מה שאמא שלי אמרה לפני שנפטרה לאבא שלי. ואז מה היה הסיפור באמת? הסיפור היה שהאבא זה מתקפץ, והיה להם בת יחידה, הוא גידל אותה לבד, וכשהוא נפטר, מצאו את היומן שלו. היה לה יומן. וביומן היה כתוב שבעצם האישה הייתה חולה מחלה סופנית, לאלף עם ישראל, נתנו לה עוד שבוע, שבועיים לחיות, והם החליטו לצאת לקרוז כזה קצת מלשכוח את כל מה שקורה. וכשהעונת הבאה, הם הבינו שרק אחד יכול להינצל. אז מן הסתם, ברור שעדיף היה שהאבא ינצל. אז הוא קפץ כדי בשביל הילדיו, הוא כותב ביומן שאני הייתי, הדבר שהכי רציתי בעולם זה שאיר איתך לאונייה, וששנינו נטבע ביחד, מה שנקרא. אבל נאלץ לעשות את זה בשביל הילדה. המורה או המורה רצו להעביר את זה לתלמידים כדי שנבין, אנחנו לא רואים את כל התמונה. כל אחד מאיתנו רואה חלק מהתמונה, וזה הכל. אנחנו לא רואים את החלק השני. עכשיו, הייאוש מגיע בדרך כלל בגלל הנקודה הזאת. כי זה נראה שהמצב שבו אני נמצא כרגע הוא סופני. מה זה סופני? חס ושלום. אלא הוא לא ישתנה בחיים. זהו, זה המצב הסטטי. חס ושלום, לא יתחתן, לא יהיה ילדים, לא יהיה פרנסה, לא יהיה בריאות. זאת אומרת, זה נראה כאילו dead end כזה. וזה ממש לא נכון. לפעמים הישועות מגיעות, אני אומר לכם, מכל מיני כיוונים שלא חלמת בכלל, צירופי מקרים כאלה, פתאום ההוא והאי והסבתא והדודה. היה עכשיו, סיפר לי את זה בחור אחד, הם חזרו ממירון, בשנה, חזרו ממירון באוטובוס, זה היה אחרי צהריים, ועכשיו הנהג אוטובוס מכריז להם, חבר'ה, אתם רוצים לעשות הפסקה? זה אוטובוס מלא אנשים מבני ברק, אתם רוצים לעשות הפסקה עכשיו בדרך, נעצור בחניון, אבל החניון מפוצץ, זה היה בכביש 6, החניון ממש מפוצץ, כאילו, התחנה דלק מפוצצת. אתם רוצים לעצור בתחנה דלק, או שנמשיך דוח לבני ברק? התלבטו, אמר, תקשור, אני עומד את זה חצי שעה פה, חצי שעה, עד שניכנס, נצא, חצי שעה. אז אמרו לו, יאללה, תמשיך דוח לבני ברק. אז דבר ראשון, התלבטו אם לעצור או לא לעצור, המשיכו. נהדר, המשיכו לבני ברק. בשלב מסוים אחד הבחורים רואה שצריך להתפלל מנחה, עומת שקיעה, צריך להתפלל. אז אמרו לו, נהג, תעשה טוב, תעצור, רוצים להתפלל מנחה פה בדרך. אמרו לו, נהג, נמצא כביש 6, לא יכול לעצור לכם. אני אראה את כביש 6, נמצא איזה מקום לעצור. יורדים כביש 6, עוצר בזה, נוואר, יורדים, מתפללים. ופתאום רואים איזה חייל שהיה שם, מתפלל יחד איתם. יפה. אז אחרי זה ניגשים לחייל, אומרים לו, תגיד לי, מה אתה עושה פה? זה כאילו שום מקום, מה אתה עושה פה? ואז אומר החייל, תראו, אני בעל תשובה. אני בעל תשובה, לא בזמן, אני משרת בבסיס בדרום. שחררו אותי לשבת. אז אני נוסע בטרמפים, נסעתי בטרמפים, והוריד אותי פה. עכשיו אני הראיתי שצריך להתפלל. עכשיו אני קיבלתי עצמי קבלה שאני לא מפסיד תפילת מנחה במניין. אני רוצה להתפלל במניין תמיד. עכשיו, אין לי פה מניין. אני עם העיזים פה, עם מי אני אתפלל פה, עם האבנים. אז התפללתי לקדוש ברוך הוא, בבקשה, אלוקים, בבקשה, תעשה לי טובה, שיש לי מניין, שיש לי מניין. אני אף פעם לא ביטלתי מניין, אף פעם לא ביטלתי מניין. מאז שאני חזרתי בתשובה, בבקשה, אלוקים, תעזור לי. פתאום ראה אוטובוס עוצר, אמרתי, טוב, האוטובוס, תכף אני ארד עם האוטובוס הזה. ופתאום ראה אתכם, התפללתי זה. לפעמים אדם, עכשיו, למה, עכשיו, אני אומר את זה לעצמי, כן, למה התפילה שלו נענתה, מה שנקרא? כי לפי דעתי, פעם, כן? כמובן שגם קבלה זה דבר חשוב, אדם, בעצם קבלה, למשל, עכשיו, הפרשה של השבוע שהיה, סיפרו על נזיר. התורה מספרת לנו על נזיר. נזיר, שראו שזה דבר מופלא, כאילו, משבחים אותו מאוד, נזר אלוקיו על ראשו, כאילו, כמו קטר כזה, למה? כל העולם נוהר אחר התאוות שלו, והוא התגבר על התאוות והולך נגד. מה זה נזיר? זה שלושה דברים. אחד, הוא לא שותה יין, חודש. השני, הוא לא מסתפר חודש. דבר שלישי, לא מתאמה למתים. לא הולך בית כברות וכן הלאה. עכשיו, אתה שומע את הדברים, אתה אומר כאילו, וואו, איזה התעלות. מה? לא שאתה יין חודש. אפשר לחשוב, כאילו, מה אתה כזה, כאילו, אלכוהוליסט, איפה ביין פה? כאילו, מה הבעיה? אז חודש, אתה לחשוב. מה זה? וגנתי, לא, פעם לא היה הרבה תענוגות, לא היה ממתקים, זה היה יין, ודידידידי. איך מישהו פעם אמר לי פנגר, לא היה לי כסף להסתובב בעולם. היה לי כסף ליין טוב, בעולם מסתובב מעצמו. יפה. אבל הנקודה העיקרית, זה מה, חודש שלם בלי יין. בסדר. א', ב', לא להסתפר חודש. מה, אתה מסתפר פה כל שבועיים? מה קרה לך? וגם אם כן, מה, קצת גדל שיער, מה קרה? דבר שלישי, להתאמה למתים. כאילו, מה יש לך איזה כאילו דחף בלתי נשלט, כאילו, בוא נלך לבית כברות פה, שאני עושה לי את זה, כאילו, איפה מתים פה? כאילו, מה זה הדברים האלה? לכאורה, אתה לא מבין, כאילו, מה משבחים את זה כל כך? אין המסברים חז"ל שהכוח העוצמתי שלו זה המושג של קבלה. מה זאת אומרת קבלה? הרי חז"ל שואלים, מי יקבל יותר שכר בשמיים? יהודי שמניח תפילין או אדם לא יהודי שמניח תפילין? מי יקבל? לא יהודי. מישהו חושב אחרת? יהודי? טוב, אתם שתי אפשרות, יפה. היהודי והלא יהודי. נכון. לכאורה, הלא יהודי היה מקבל יותר שכר. למה? הוא לא חייב. תשמע, בן אדם בא, מתנדב, מה שנקרא, אף אחד לא מחייב אותו, בא, אומר, חבר'ה, נוצא תפילין, תביאו לי, וואו, כל הכבוד, אחי, סחפן. אבל הגמרא אומרת לו, היהודי יקבל יותר שכר. למה? נכון. לשון הגמרא, גדול המצווה מהאינו מצווה. מה זאת אומרת? עצם זה שאני מצווה, אוטומטית יש לי דחף פנימי, לא רוצה, דווקא. אדם יכול לכבד מבוגרים מפה עד הונולולו. עם ההורים שלו יהיה לו קשה. אדם יכול להיות מחנך דגול, דגול. עם הילדים שלו, האדם יכול לעזור לכל אדם ואח שלו, אשתו, אני לא אשכח את זה, זה היה מישהו, התקשר אליי פעם אחת, אני הייתי מזועזע מזה. אז אני סיפרתי את זה או לא, אבל אישה שהתקשרה, שיש לה בעל מקסים, באמת, היא ככה היא טוענת, בעל מקסים, והוא עוזר לכל העולם, והוא יש חסד כזה, באמת אדם מקסים. עכשיו יש לה ברוך השם ילדים, ולא ילד אחד, ולא זה, יש לה עשרה, מניין הרע. עכשיו, ההריונות שלה קשים. כל הריון, וואלה, פרויקט. והיא בדרך כלל בשמירה וכן הלאה. אז ברור שם יש לה כבר ילדים גדולים שעוזרים לה. הבנות הגדולות עוזרות לה, ועכשיו יש לה הריון מה שנקרא כמעט אחרון כנראה, אם לא אחרון, בן זקונים. וההריון הזה ממש קשה לה. והיא צריכה עזרה. עכשיו, בדרך כלל הבת שלה הגדולה עוזרת לה. בדרך כלל הבנות גדולות בבית, לפחות אצל שמתנדות את העבודה, תקתיקות, חבל הזמן. עכשיו יש לילדה שלה טיול שנתי, היא לא תהיה. אז היא ביקשה מבעלה, אם אתה יכול, לא אם לא אכפת לך, לבוא באחד, עשרה לאחד, לקחת את הילדים המסגרות הקטנים, ולעזור להכין את האוכל, כי היא מרותקת למיטה, היא בשמירה עכשיו. אז אמרה לה, אין בעיה, אני עושה את זה, אין בעיה. אמרתי לרב, תקשיב מה שבר אותי. אבל אדם התקשר אליה בחמישה לאחד. אמרה לה, אשתי, אני ממש בקש סליחה, אני לא יכול להגיע. אמרתי לה, למה, מה קבענו? אמרה לה, יש פה מקרה חירום. מה? יש פה אישה בשמירת היריון. במצב לא פשוט מרותק למיטה, ואין אף אחד שיכול לעזור לה פה בצהריים, ופשוט התקשרה לעזרה, ואני חייב ללכת לעזור לה. היא אמרה, כאילו, אין לי בעיה, שיעצור לכל אנשים שבעולם, אבל כאילו, הוא לא שומע את עצמו, כאילו, אני לא ברוצה, אוקיי? לצורך העניין, זה נקודה, דווקא מה שאני חייב, יהיה לי קשה. אדם יכול להיות נחמד לכל אנשים בעולם, סובלני, מקשיב להם, אין שום בעיה. כשזה הגיע לאשתו, לא חס ושלום, אני מאוד מכליל, כן, זה צריך להיות ההפך, אנחנו צריכים להיות חזקים בבית, בחוץ, אפשר קצת יעננו. לכן גדול המצווה מאשר אינו מצווה. האדם היהודי, עצם שהוא מחויב להניח תפילין, הקושי הזה שאני מחויב, לא בא לי, פרינציפ, לא בא לי. השכר שלו יותר גדול. לכן הגדולה של הנזיר, זה לא בגלל שהוא לא שתה יין. גם אני יכול שיעבור חודש ולא שתה יין, כאילו, אז מה, אני הייתי פתאום נזיר? לא. אם הייתי מקבל על עצמי, הקבלה מחייבת. ולכן סתם, אנחנו רוצים להשתנות בחיים, ואני לכם ניסיון של הרבה מאוד אנשים שעוברים הרצאות וסדנאות, אם אתה לא מקבל על עצמך משהו בתוך, בסוף הסדנה הזאת, או בתוך סוף השיעור או ההרצאה, אם אתה לא יוצא עם משהו ביד, זה יישאר פה. אני לא אומר שזה לא משפיע, זה גם משפיע, אבל מאוד חלש. זה כזה ברקע כזה. אדם יכול להיות שלוש שנים בהרצאות, סדנאות וכדומה, להפסיק להשן כדוגמה. מה? ולא להפסיק. נכון, היום היה יום בלי שון, נכון? כך אמרו לי. לא שאני מעשן, אבל... לכן לצורך העניין, יכול לשמוע כל הזמן, עד שלא יהיה משהו יקבל עצמו בקבלה, ואז יהיה לו קשה. ולכן העבודה שלנו של שינוי היא לקבל קבלה. לקבל קבלה, אני מחליט, אפילו לזמן קצר, אין לי בעיה, שבוע. בשבוע הקרוב אני משתדל לא להעיר בכלל לאשתי. לא אני אישית, אני אדבר אליכם, כן? גם אליי, בסדר, אין לי בעיה. שבוע הזה אני מקבל עצמי, אני לא אומר לה מילה, או את לא אומרת לו מילה, לא משנה מה את רואה שהוא עושה, כלום, כלום. סתם הייתי בזה מדרשה של בנות, הם לימדו אותי מנטרה, כל הבנות לא תקשבנה. המנטרה שלהם זה, הוא לא עושה את זה בכוונה. תכניס לך לראש, הוא לא עושה את זה בכוונה. לא, הוא כן, הוא לא עושה את זה בכוונה. לצורך העניין, כי הרבה מאנחנו חושבים שהשני דווקא עושה לנו, הוא מזלזל, לא... הוא לא עושה את זה בכוונה, עכשיו גם היל, אז זהו, אני שאלתי, האם זה גם נכון לקפל אנשים? היה שתיקה ברקע.
לא דווקא, אני אחנך אותו.
לא, אבל לצורך העניין, הנקודה העיקרית, העבודה שלנו זה לנסות להיכנס לנעליים של השני ולראות שהוא רואה טיפה אחרת העולם, טיפה אחרת החיים שלהם. ולכן אני חוזר, בראש ובראשונה אם אדם רוצה, מעין, נקרא לזה עזרה ראשונה לנשמה, קרה משהו, נפגענו, היה משהו, א', שזה לא יורד לנו את הדחף קדימה. להמשיך לדחוף קדימה בעזרת השם. אני אהיה מתוך האחוז הזה שיצליח. א', ב', לא להתרגש מקשיים בדרך. 100% יהיו קשיים בדרך. יהיו אנשים שיוריד אותי, יהיו דברים שאני עצמי לא אצליח, אבל לא קרה שום דבר. זה חלק מהתהליך. דבר שלישי, זה הנקודה הזאת שבאמת לא להתאכזב בדרך. להתאכזב, אני ציפיתי למשהו, רציתי משהו, לא להתאכזב. ולדעת שבסופו של דבר זה כן יקרה. זאת השם, אני לא נשבר בדרך, בסוף זה כן יקרה. אבל להתחזק מאוד באמונה. אמונה זה דבר שמאוד יכול לחזק, כי אחרת החיים מאוד מטלטלים, מאוד. ואני אומר את זה מכיוון שכולנו באים פה עם מערכת ציפיות מסוימת. לכל דבר בחיים, מערכת זוגית, עבודה, יש שם מערכת ציפיות האלה, והציפיות הן מתפוצצות. תמיד המציאות, כמעט תמיד, היא פחות מהדמיון. והעבודה שלי זה להשתדל להיות ריאלי. ריאלי, כמובן, כן, אני בן אדם. נפגעתי, אז אני עצוב. אבל להשתדל כמה שאתה מהר לחזור חזרה למסלול. לכן דבר אחד אחרון, אני אומר לכם, שמת הישועה לא יודעים מאיפה מגיע. ושמעתי את זה השבוע שעבר, אני גר בקריית קריית ספר, וקרץ לנו כמעט אסון. אני אסביר מה הכוונה. היה סיפור, הסיפור מתחיל בראשון בכלל. בסדר? שיעור תורה בראשון, של המזכירה שלי גרה שם, וזה הכנסת שלה. שאני אשכח, רציתי להגיד משהו. היא גרה במערב ראשון, בכנסת לידה, יש שם שיעור. הרב שמעביר את השיעור, קוראים לו הרב אליהו חיים הכהן. והוא סיפר את הסיפור הזה. מה? מגיע לבן אדם לשיעור, והבן אדם מאוד נחמד, מתחיל להתחזק. בתורה, במצוות, נראה כזה, משהו כבר בעניינים. ואז הוא שאל את הרב, יש לי שאלה, הרב, אני עובד במקצוע מאוד לא, מאוד לא צנוע. ואני בעש אפילו להגיד לרב, לא משנה, לא יכול לדבר על זה עכשיו. להמשיך לעבוד בעבודה הזאת או לא? הוא לא אהב, תראה, מה להגיד לך? אם זה נוגד מערכת הערכים שלך הרוחנית, אז תעשה את השיקולים שלך, אבל אנחנו מחויבים בהשתדלות. פרנסה זה השתדלות. אדם חייב לצאת לעשות השתדלות. הוא לא חשד בבית רגל על רגל, לחכות שפתאום איזה חסידה תביא לו את, את הילד או את, את הכסף. אלא לצורך העניין, תעשה השתדלות. ומשהו, תעשה משהו, והקדוש ברוך הוא כבר יברך אותך בזה. אז אתה אומר לעזות את העבודה. תעזוב, תמצא עבודה אחרת. עזב את העבודה, חיפש עבודה אחרת. אחרי שבוע מגיע לרב, הרב, עם חיוך גדול לפנים, יש לי עבודה. מה? אני התחלתי לעבוד בקופת חולים מאוחדת. עבודה דבש. אני על הרכב כל היום, יש לי רכב צמוד, פלאפון, אני מחלק תרופות. בכל הקופות חולים כמעט בארץ, אני נוסע, אני אוהב לנהוג, כיף לי לנהוג, אני בוס לעצמי, אף אחד לא שווה לראש, כי אנשים אוהבים להיות בוסים לעצמם. היו איזה שתי חברות שנפגשו אחרי כמה שנים. אז אחת אומרת לשנייה, מה את עושה בחיים? אמרת לה, אני מנהלת. אני מנהלת? מה? שתי קבוצות בוואטסאפ. אבל אומר, אני מנהל של עצמי, אני נושא מתי שאני רוצה, נהדר. הרב אמר לו, יופי, ברוך השם, תורה הקדוש ברוך הוא עזר לך. ככה הוא היה חודש. אחרי חודש הוא בא לרב, הרב, תראה, עבודה טובה, משכורת טובה, אין לי תלונות, רק מה? אין לי זמן בכלל לרוחניות, אין לי זמן ללימוד תורה. אני משבע בבוקר, עד כמעט שמונה בערב, אני שפוך, בא הביתה, חוץ מלאכול, לראות את הילדים, לחבק את אשתי, לרדם. אני לא יכול כלום. אין לי זמן קצת לרוחניות, משהו, תורה, משהו. אז השאלה אני יכול לגנוב קצת. לגנוב. אני אגיד שהפקק, קצת בית כנסת, כמה זה? אמר לו, הרב, לא, זה גזל. גזל, גזל, עשו. אמר, אבל הרב, אני רוצה ללמוד תורה, מה תתפלל? אמר, מה נתפלל? שהבוס שלי עשה את חברותה, מה נתפלל? אין לי מה להתפלל אפילו, אין סיכוי. מה תתפלל השם הזוכה? טוב, התפלל, התפלל, התפלל. ואחרי חודשיים וחצי, הוא בא לרב עם דמעות בעיניים. מה קרה? הוא אומר לי, התפילה עבדה יותר מדי חזק. מה קרה? פיתרו אותו. אמר לו, הרב, מה זאת אומרת? אמר, אני אגיד לך, זה לא מצחיק, אבל זה... אני באתי קריאת ספר, איפה שאני גר. הוא בא אל העיר. וקופת חולים מאוחדת, יש שני סניפים אצלנו, אחד הסניפים במקום שנקרא ברכפלד, זה בעלייה. הוא הכנע את הרכב, פרק סחורה, נכנס לקופת חולים. כשהוא יצא, הרכב נעלם. נעלם הרכב. נכון, הוא חשב שגנבו, אבל לא, יותר גרוע. מה קרה? הוא רואה התקהלות למטה. כן, כנראה שכח את האמברקס, משהו כזה. הוא אמר, היה נס שאף אחד לא נהרג, או נפגע, אבל פשוט הרכב ירד במדרום ונכנס בקיר. היה נס, אבל הרכב הלך. זהו, נגמר. אז פיתרו אותו. פיתרו אותו. מיד פיתרו אותו במקום. אומר הרב, עכשיו מה אני עושה? כי להתפטר זה משהו אחד, ושפטרים אותך זה דבר אחר. זה מקום עבודה ששמה שפיתרו אותך, זה לא מחמר, אוקיי? אז הרב, מה אני עושה עכשיו? אומר לו, השם יעזור, הכל לטובה. מה, זה יפה לדבר, הרב, איפה הייתי לטובה? אומר, השם יעזור. טוב, חודש עובר ואין לו פרנסה. הוא בא לרב, אמר, הרב, תקשיב, זה כבר לא מצחיק, זה 4,500 שקל, רק השכר דירה. מה אני עושה? אומר לו הרב, נחום איש גמזו! אתה מכיר את הסיפור? הגמרא מספר את הסיפור על אחד כמו שם נחום איש גמזו. שהבן אדם הזה היה צדיק גדול, שלחו אותו לקיסר עם הרבה אוצרות כדי לשחד אותו, ובלילה בא לאכסניה שלו, החליף לו את הזהב בחול, גנב לו את זה, והוא בא לקיסר עם החול, בבקשה. והקיסר פותח את זה, כי זה סיפור שלם בגמרא, נעשה לו נס גדול, אמר לו, אתה כמו נחם של גמזו. אמר לו, אני לא נחם של גמזו, זה פעם היה, זה חבר'ה רציניים, אני לא אוכל שם. הכל יהיה לטובה, תגיד יהיה לטובה, יהיה בסדר. טוב, ממש להפסיד. תחיל להגיד, הכל לטובה, הכל לטובה. חודשיים, אין שום אור בקצה המנהרה. זה כבר נהיה לחץ. כבר לא מצחיק, מה שנקרא. די. שלושה חודשים. כמעט נשבר לחלוטין. אחרי שלושה חודשים מגיע לרב עם חיוך סוף כל סוף. הוא אומר, רב, תקשיב בקרה. מה? הוא אומר, קראו לי ממאוחדת אותו לשיחה. אמרו לי, תקשיב. החלטנו שלושה עובדים אחריך. הראשון היה עובד עלינו. הוא היה מתקע בפקקים, הולך לים. השני היה גונב אותנו. מעלים תרופות, לא יודע, יש לו איזה גמח תרופות בבית, היה מעלים כל הזמן. או שהוא איזה היפוכונדר כזה שצריך להם הדברים. אז ושלישי היה סתם איזה קונילמל אחד, איזה טייס, שוכח, לא נראה זה. היה לנו ישיבת צוות, החלטנו שחייבים אותך חזרה. חייבים אותך חזרה, אבל אל תיפגע. אל תיפגע, אנחנו נחזיר אותך לעבודה, אתה מזכור בעזר שם הרכב, רק מה? אתה לא יכול לנהוג. אז נשים לך נהג, אוקיי? אל תיגע בהגב, לא באמברקס אם אפשר, שב בצד, שב, שב. אתה תלמד תורה, תעשה מה שאתה רוצה, ותהיה אחראי על כל הדברים. כי אנחנו סומכים עליך, אתה בחור רציני, מתקתק עניינים, רק אל תנהג, אוקיי? אז הוא אמר, תראה מה זה, החזיר אותי לאותו מזכור בדיוק, רק עכשיו אני יכול ללמוד תורה. אומר, זה הדבר הכי אחרון שחשבתי. אם אלוקים היה מתייעצתי, כי הוא יעץ לי עני אסטרטגיה דתית, זה לא היה עולה לי בראש, אוקיי? זאת אומרת, לפעמים, אני נוגע בנקודת בכוונה, כי לפעמים אדם רואה שהמצב שלו הוא חסר תקנה. באמת, אין שום סיכוי שמשהו ישתנה פה. תשחרר, תן לאלוקים להיות יצירתי, מה שנקרא. עזוב, אל תעזור לו. אתה תעשה את שלך, אתה תתפלל, תלמד, תלך לעבודה, תעשה מה שאתה צריך. בסופו של דבר, הישועה יכולה להגיע למקום הכי שפחות חשבת. וזו הנקודה האחרונה. לכן, אם כבר דיברנו על תפילין, לכן מניחים תפילין ליד שמאל. למה דווקא ליד שמאל? מה העניין? כתוב, היו לאות על ידיך תוטפות בין עיניך. מה זה אות על ידיך? ידיך יד כהה. ידיך. מסברים חזר ככה, יש לנו שתי עיניים, כל אחד מאיתנו. אבל שתי עיניים רואות פחות או יותר אותו דבר. פחות או יותר, הבדלים קטנים, אבל הם לא משמעותיים. בין שתי עיניים. אותו דבר יש לנו שתי אוזניים. שתי אוזניים שומעות אותו דבר, פחות או יותר. שני הנחיריים, אותו דבר. תבדקו, אין... לא סיפרת לך, שתהיה פעם איזו בחורה שהיה לה ריח של בצל מהפה. מאוד קשה. וואו. אף אחד לא רוצה להתחתן איתה, כאילו, בכל זאת, מצב קשה, זה בצל, לא יודעת, תגוון משהו, בצל. עד שהשטחנית קשרה אליה, אמרה, מצאתי מישהו בשבילך. מה? לכל סיר יש מכסה? לא, הוא תטרן, אין לחוש ריח. טוב, התחתנו, זוג מהשמיים, תרתי משמע. טוב, אחרי שלושה חודשים ככה נפגשים, השטחנית פוגשת את הבחור, אמרנו, איך עם הבחורה? אמרה, תקשיבי, בחורה זהב, רק יש לי בעיה, לא מבין למה. איך שאני מתקרב אליי, ירדות לי דמעות מהעיניים. אבל בקיצור, הנחיריים שלנו הם אותו דבר. למרות שאם תבדקו, יש נחיר אחד סתום יותר מהשני תמיד. תמיד, אבל זה מתחלף. זה מתחלף, כל שעה ב-50 זה מתחלף. באמת, תבדקו, קחו סטופר, רק שנייה, זהו, הנה. ככה אני יודע, משיעורים ביוגה שהיינו עושים פעם, הייתי מדריך ביוגה בווינגרט, אז ככה לימדו אותנו לנשימה חלופית, זה, אתם תראו שאתם אחד יותר סתום מהשני, אל תבדקו עכשיו שלא מצלמים פה, סתם. אבל ככה, אחרי שעה ב-50 זה מתחלף. אם זה לא מתחלף, זה תחילת פתולוגיה באמת, זה משהו פה בעייתי, אבל זה אמור להתחלף. לעניינו, שני הנחיריים פחות אותו דבר, שתי הרגליים פחות או יותר אותו דבר, הם הבדלים משום מינורים. בידיים זה הבדלים הכי משמעותיים. יד ימין, כל אחד עם הימין שלו, היא חזקה הרבה יותר, יד שמאל בדרך כלל חלשה יותר. למה? מה קרה? מניחים תפילין דווקא על יד שמאל, על ידך, יד כהה. אלא הראו לנו שלפעמים בורא עולם קשור אלינו דווקא ברגעים החלשים שלנו, דווקא בחולשה שלנו, דווקא בנקודות שאנחנו יותר חלשים, יותר מרגישים מוזנחים. וזו היה עבודה שלנו, להתחזק דווקא ברגעים האלה. אחרי כבר דבר על נשים, אז שוב, לא לפגוע בכם, אבל אתם נקראים המין היפה, אבל גם החלש. בסדר? אני יחסית, הכל יחסית. יש גברים שהם נה, אבל יש גם... נכון. בסדר, בסדר, בסדר. למה אני אומר לכם? כי הגמרא אומרת שאם גבר רוצה להתעשר, יכבד את אשתו. סגולה להשאיר אותו, אומרת הגמרא. יכבד את אשתו. יש בעוד פרנסה, תכבד את אשתך. אני מבקש לך, יש פה זוגות נשואים, שלא אסבך אותך. אבל עכשיו, אתה רואה למה אנחנו לא עשירים? בגלל חיה. הכי קל להשיב אחרים. אבל מה הרעיון החסידי מאחורי זה? כתוב בספרי החסידות, מה זה תכבד את אשתך? אשתך נשייכו, זה הלשון הגמרא, זה החלקים היותר חלשים שלך. ודווקא החלקים החלשים שלך הם היפים שלך, תדע לך. אל תזלזל בזה. אל תחשוב, תכבד את התקופות החלשות שלך, כי דווקא התקופות החלשות, הם יביאו אותך בסוף גבוה. כי פעם אדם מצל, יש איזו ירידה כדי לעלות. לכן הסמל של ניצחון בדרך כלל זה ככה, וי, נכון? למה ככה? אבל זה ככה. נכון, יש ירידה, אבל אחרי זה יש עלייה, לצורך העלייה הזה. פעם למשל היה ברוגז ככה, נכון? האם זה לייק? העולם כאילו כל נהיה יותר יפה, כאילו, פעם אני מדבר איתך. היום זה כאילו לייק, מה? אז הנקודה העיקרית היא, ותסתכל על זה בצורה הזאת. לפני שאני אחתום את דבריי, יש שאלות על מה שאמרתי? מה שלא אמרתי? כן? אני אמרתי, בסדר. אני חושבתי שאני לא אשכח משהו, זה תפילין. כן? כן? רק אם הוא נטמע. נכון. זה אם הוא נטמע. אם הוא נטמע הוא מביא קורבן, החז"ל אומרים שרש"י מביא שם שתי סיבות למה הוא צריך להביא קורבן. הוא מביא קורבן מכיוון שאם לא היה סיבה מסוימת, אז למה הוא צייר את עצמו סתם? זאת אומרת, די לך מה שאסרה לך התורה. התורה אסרה לנו דברים. הכלל הוא ברגע שאדם אוסר לעצמו סתם, ללא סיבה. כל מיני דברים מיותרים, בדרך כלל כל חומרה תביא לכולה מסוימת. יש לשון בחז"ל, זה קצת מפחיד הדבר הזה, אבל כל המרחם על האכזרים, סופו להתאכזר על הרחמנים. מה הכוונה? לכל אחד מאיתנו יש כמות אנרגיה מסוימת. נגיד, כמות של רחמנות מסוימת. אם אני משפיע את הרחמנות שלי על דבר מסוים, זה יגרע ממשהו אחר, 100%. אני לא יכול להיות מושלם, אני לא יכול... סתם, אני לא מביא את דעתי כרגע, אבל שוב, אני שומע לפעמים רדיו, בדרך כלל הרצות, אני מתעדכן מה קורה. אז גם היה אצל... מי זה הייתה? איך אומר לה? יעל דן. אצל יעל דן עלו לשידור שניים. היה איזשהו משהו שרצו להקצות משהו 56 אלף מיליון שקלים לגנים לפליטים האריתראים בדרום תל אביב. אז עלו שניים לשידור. אחד פעיל זכויות אדם, והשנייה כאילו אנטי כזאת. כאילו היא נגד. אז היא טענה, רבותיי, עם כל הכבוד לכם, אני שמחה שאתם רוצים לעזור, ואני רוצה שתעזרו, אבל סליחה, מה, לנו הכל מסודר, אנחנו כאילו בסדר, ולא חסר לנו כסף, רק בואו נציל אותם, ולנו אצלנו הכל בסדר. או יותר מזה, מה, תעשו את הגן הזה בדרום תל אביב, בצפון תל אביב, למה אצלנו דרום תל אביב? תעשו את זה בבבלי, תעשו את זה שם, אני מוכנה, אני אעזור אפילו. הוא טען, סליחה, לא אכפת לך כאילו מילדים שמתים? את לא מבינה את זה? יש שם 5 ילדים שכבר נפטרו, בגלל התנאים, תהי בן אדם, לא אכפת לך מהם, מה אכפת לי? זאת אומרת, כל אחד את הדעה שלו. הרעיון היה שהיא טענה כביכול, זה לא דעה אישית שלי, אני אקמבר שתי דעות, שאין לי בעיה, תעזור, אבל זה לא שלנו תקציב של מדינה, כאילו רק חסי למי לתת. חבר'ה, מי רוצה פה? מי חסר לו? בוא ניתן. אם אתה נותן לאלף, ב' יהיה חסר. אז כמובן צריך שיקולים גלובליים, מה עושים, איך עושים, אבל זה הרעיון. הרעיון הוא הפעם, אם אני מחמיר על עצמי בדבר מסוים, זה יכול לבוא לידי כולם בדבר אחר. למשל, סתם אני אומר אפילו על עצמי, אני לא כזה, אני סתם אפס, אבל אני פעם הייתי יכול יותר בריא מאשר היום. מה זאת אומרת? הייתי מאוד מקפיד בכל הדברים, ואני אוהב את זה, זה עושה לי טוב, כי אני אוהב כזה בריאות וספורט. אבל בשלום זה הרגשתי שזה בא לחשבון אשתי. בא לחשבונה. זה מלחיץ אותה, מה זה מלחיץ אותה? כאילו, גם שאני לא מבקש מנה, היא מרגישה שאני מצפה שתעשה לי, נגיד, שאני בא מההרצאות, איזה סלט או משהו, אוקיי? זה לא סלט, תחתכי כמה ירקות. תביא אותה בהשקעה, מה? כמה נבטים, זה דגוזים, מה? עכשיו, אני בכלל לא ציפיתי, אבל היא מרגישה לחץ, או חיטה מלאה. הילדים לא אוהבים חיטה מלאה. לא אוהבים חיטה מלאה, אוכל את האמא, חלה, משהו. ואשתי אופה מאוד טוב. אז הגשתי שזה, אופה, זה בא על חשבונה. ואז אמרתי, אוקיי, עכשיו יש לי שני דברים על התזונה שלי, הבריאה, או אשתי. עכשיו, אני חייב, משהו פה אני צריך לוותר. אז ברגע שאתה מחמיר מאוד בדבר מסוים, זה יבוא על חשבון משהו אחר. אז אם הדבר הזה מאוד חשוב ואין ברירה, אז אין ברירה, אני לא באתי לשחק. אבל אם זה מה שאתה יכול להתגמש בו, אתה לא חייב, כמו הנזיר, אתה לא חייב את זה, אם קרה משהו, אז אתה חייב, אז אין בעיה. אבל אם אתה לא חייב, פה התביעה של התורה בעצם על האדם. כן. 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 אז שאלה מצוינת. אני אחזור לשאלה, אנחנו דיברנו על דוגמה של הנעליים, בחורה קטן נעליים, שאני חושב שהן גרוטה, היא מאוד התלהבה, קנתה אותם ב-X כסף, אני מעוניין למנוע אותה מעתיד לעשות טעויות זהות. לפי שיטתי זה טעות. אופם, היא לא רואה שזה טעות. אבל אני חושב שזה טעות, אני רוצה למנוע מנה. ברור שיש מצווה שכתוב לא תעמוד על דם רעך. מה זאת אומרת? שאם אדם רואה מישהו שיכול להציל אותו, והוא עומד מהצד, הוא עובר עבירה כרגע. גם אם כאילו לא עשיתי כלום. נכון, זה העבירה שלא עשית כלום. יכולת לעזור למישהו ולא עשית. לא תעמוד על דם רעך. לכן אם כבר דיברנו סתם, יש משהו שנקרא חסיד שוטה. מה זה חסיד שוטה? בחורה טובת בנהר עכשיו, ויש איזה צדיק אחד שהוא רואה בחורה טובה, והוא לא לזה, רק לא רוצה להסתכל עליה. בגד ים. זה נקרא חסיד שוטה. למה? כי עם כל הכבוד עכשיו לזה, אז מישהו פה טובה, תשים את זה בצד, כי החיים שלה יותר חשוב מכל דבר כזה או אחר. אז גם פה, במקרה הזה, ברור שיש לפני ואחרי. הציון היה, הנקודה הייתה שהיא כבר קנתה את הדבר הזה, היא טוב להם הדבר הזה, זה לא איזושהי טעות פטלית כזו או אחרת. לפי דעתי זה טעות. בסדר? לפי דעתך נחמד. אז להבא, אם היא תבוא להתייעץ איתך, או, את יכולה להגיד לה, פעם באה אני קצת מבינה בנעליים, יש לי קצת, תבוא לפני כן, אני אתן לך כמה עצות שאני חושבת שכדאי שתשמיע אותם. זאת אומרת, לעתיד ברור שאני חייב להזהיר, עד רבה, יש איסור הונאה בתורה. דבר מאוד מעניין. לא תונו איש את עמיתו. עכשיו, יש הונאת ממון בכסף, לרמות אותו בעסקים וכדומה, או הונאת דיבור. מה זה הונאת דיבור? הונאת דיבור, פרוש דבר, הונאת דברים, זה נקרא, אסור לי לצער בן אדם. בדיבור שלך אני יכול לצער בקלות בן אדם. עכשיו, לצער בן אדם אפילו לא, סתם נגיד, הגמרא אומרת, אל תזכיר לאדם אבונות ראשונים. למשל, אדם, הוא היה בכלא. עשה טעות בחייו, ריצה את עונשו, וזה עכשיו הוא חוזר לחברה. אסור להזכיר לו את הדבר הזה, סתם. למה? למה? לא בתקשורת, כן? כן, אבל הוא היה לו, הוא עשה ככה ועשה ככה. בסדר, פעם. אם אני רוצה להסיק אותו בתור, אני אקח את זה משהו קיצוני, כן? אדם חז ושלום, לא פעם ישראל, היה פדופיל. נתפס, נענש, חז את הכלא. בוא נאמר, אם אני עכשיו אשמע שהוא הולך לעבוד בגן ילדים, אז אין עניין לו להזכיר אבנות ראשונים. אני מאמין שהוא ישתקם לגמרי, אין לי בעיה. אני מאמין שהוא, אין לו שום בעיה כרגע. כי שוב אני אומר, צריך מאוד להיזהר. אני עובד עם כמה כאלה. והרבה פעמים אחד כזה שנפל, פעמים התעללו בו בילדות. אדם שהתעללו בו, כמות ניכרת מאותם אנשים, הופכים להיות אחרי זה מתעללים. יש מחקרים שונים, אבל אז אני לא דן אותו כרגע, אבל אם הוא מגיע לעבוד בגן ילדים, אני חושב שזה זה כמו שאדם, לא משן סמים, אבל עכשיו אני אתן לו להיות במחששה. זה בעייתי, אז פה אני כן צריך לבוא אליו להזהיר אותו, ואם הוא לא, אז אפילו להזהיר את המעסיק שלו. לא תעמוד אדם רעך, אני לא יכול לשאת מהצד ושום דבר לא קרה. אז ברור שאני מחויב למנוע מאדם לעשות טעות, אבל אם זה לא טעות שהיא ודאית או זה טעם ורח, אז עדיף שלא. עדיף אתם להשאיר, זה מה שהיא נהנית מזה. פרגני לה. כן? ביטו. אני רק אחזור לשאלה לגבי ויתור, אם אתה תוותר כל הזמן, ידרכו עליך. אני צריך שתמקדי את השאלה, באיזה מערכת, נגיד, עבודה, זוגיות וכדומה, כי יש את ההבדל. כן. אז בואו נעשה סדר בדברים. אני רק אחזור לנקודה לגבי ויתורים, האם תמיד אני צריך לוותר או מתישהו נתקע לי. מתישהו אני צריך לעמוד על זכויותיי הטבעיות. יש פה כמה דברים. יש ויתור שהוא בן אדם לחברו כזה, שהוא לא יפגע באף אחד אחר מלבדי. זה נקרא, יש דבר נקרא חב לאחרינה. זאת אומרת, נגיד, מה זה חב לאחרים? למשל, אם הבן אדם הזה שהוא יוותר, יוותר, לא יישאר לו לילדים שלו אפילו. זאת אומרת, הוא לתת להם, בסדר, אז אני מוותר, אני חכם על אחרי, אבל מה עם עצמי? נגיד, אני עכשיו יכול לוותר, להתחיל לרצות בכל היום, כל הלילה, מהבוקר עד הערב, אבל זה יבוא על חשבון המשפחה שלי. נגיד, אני הייתי יוצא פעם לשבתות הרבה, להרצאות, כן? אז ראיתי שאני מפריע למשפחה, אז עם כל הכבוד, אני יכול לבד, אבל פה אני צריך, זה, הוויתור הזה יבוא על חשבון מישהו אחר. ברגע שזה בא על חשבון מישהו אחר, אדם צריך להפעיל שיקול דעת. שיקול דעת, אני לא תמיד יכול להפעיל אותו, כי אני נגוע. מה זאת אומרת? אדם שבתוך סיטואציה הוא נגוע. נגוע לחיוב או לרע. זאת אומרת, לצורך העניין, נגיד אדם, כמו שאתה אומרת, רוצה להיפטר ממנה כבר. עכשיו, להיפטר ממנה, אין לי בעיה. אני שמח. לפעמים, אני אומר, היה פה, פה זה היה? לא, במקום ליד, יש פה עוד מרכז רוחני כזה, הייתה בחורה שגם כן עמדה בגירושין מאוד קשים, מאוד קשים, התחילה להתחזק, בעל מה זה מחשפה, גבר, ואחד הרבנים הגדולים אמר לה, תני לו הכל, רק שיעוף לך מהחיים, וכמה שיותר מהר, כמה שיותר מהר. וכך היא עשתה. כך היא עשתה, ופשוט היא אמרה, עד רבה, ברגע שעשיתי, זה לא כי אני מסכנה, אני ותרת לו, לא, אני פשוט מבינה שזה המחיר, ושלווה לי שווה את המחיר הזה, כך שעוף לי מהחיים, כי כסף בא, כסף הולך. אבל הכאב לב, המריטת נפש הזאת, הסיוט שאני עוברת, לא שווה לי את זה. והיא הייתה פה במרכז פה ליד, אמרה לי שהרב, אני התלבטתי אם ללכת למדרשיה או לא, בחורה בת 40, ללכת למדרשיה או לא, כי זה מדרשיה בדרך כלל צעירות, כאילו מה, היא התלבטה ואמרה, טוב, אני אעשה שיקול כלכלי, כי פה בתל אביב יש לי כבר עבודה, אני מסודרת קצת, היא קוסמטיקאית, כמו שזכרו לי. והיא התלבטה אם לעזוב את תל אביב, להיות לירושלים למדרשיה או לא, היא בדקה בחשבון בנק שלה, היה לה חובות 12,000 שקל. מרוב עורכי דין, 12,000 שקל חובות עוד. לא רק שהיא זרקה אותם כל הכסף, לקח הכל, וכאילו לא ביקשה ממנה שום דבר, נשארה עם חובות 12,000 שקל. זאת אומרת, איך אני הולך למדרשה 12,000 שקל? אבל היא אומרת, אני עשיתי מסירות נפש שלי, שהשם יעזור לי קצת. לא בהתרסה. היא סיפרה לי פה, זה היה לפני שנה, שנתיים, ויום אחד חברה ניגשה אליה, זוג נשוי, והיא אמרה לחברה שלה, תראי, אנחנו יודעים שאת צריכה למדרשה, ואת מתלבטת, אנחנו רוצים לעזור לך. יש לנו מעשרות שחסכנו קצת. אחרת אני אתן לך אותם. אחרי שעזור לך בפתיחה. אז אומרת, המעשרות במעטפה ככה, אחרי שהיא הלכה, חיבוקים ונשיקות, היא לא יודע כמה. מעשרות, 200, 400 שקל אולי. פתחה את המעשרות, כמה כסף היה שם? 12,000 שקל. עכשיו, תקשיבו אותו, למי יש מעשרות 12,000 שקל? אין לי חברים כאלה, אוקיי? מעשרות זה 10% מה שאתה מרוויח בחודש. אבל כנראה שהם חסכו לאורך כנראה זמן. אבל אם לא ידעו שיש לה חוב 12,000 שקל, זאת אומרת, הרגישה שנכון, הוויתור שלה שהיא עשתה, זה השתלם לה בשלב מסוים. זאת אומרת, אולי היא הפסידה פה, אבל היא הרוויחה שם. אז אני לא אומר תמיד לוותר, לוותר על עצמי כן. כי... מה זה? לא, הם ראו את זה כזכות, הם לא הלוואה, זה מתנה. זה זיקתה אותם. נכון, לא נורא, שווה. בשביל 12,000 שקל, סתם. הנקודה העיקרית היא, שאני אומר אופם, צריך להתייעץ. לא להיות סתם אחד טמבל, מה שנקרא, או להבדיל עצלן. לפי מתוך עצלות אני מוותר, לא בגלל שאני מבין את החשיבות של הדבר, אלא שוב, אין לי כוח, והכי פשוט זה להגיד, יאללה, שתיקחו, ויאללה, תארגרו אותי, מה שנקרא. זה לא, זה לא, זה, מי הרתיר לך? יש לך פה משהו זה שלך, אתה צריך את זה לעצמך, לאחרים, לא משנה, אתה צריך לחשוב על זה, אז להתייעץ. אבל אם יש איזשהו שיקול שווה, לכאן ולכאן, תמיד להיות עדיף את זה שמוותר. המוותר לא יפסיד. כל שכן שזה נובע אליי, לפחות בהתחלה לוותר. ואתם תראו שכל ויכוח כזה או אחר יכול להסתכם ב-15 שניות או ב-15 ימים. זה מאוד תלוי בוויתור. לפחות הראשוני. כי אני דיברתי פעם בשיחה על ביקורת, שאדם אומר ביקורת לשני או אומר משהו לשני, הוא אומר את זה לא בגלל שהוא רוצה שהשני ישתנה, אלא הוא מרגיש פגוע, המבקר. הוא מנסה לתקן את זה על ידי ביקורת שהוא אומר לשני. ואם המבוקר יבין את זה, ולא יענה לו בפנים, או יחזיר לו וכדומה, אלא אפילו רק יקשיב. יבלע את הרוק, תן לו לדבר. אז אני תראו שאפשר לחסוך ריבים של שנים, אני אומר לפעמים. מטיפה לוותר, לפחות בהתחלה. כי זה מן נסיגה כדי לך זה לענות כמו שצריך. בסדר? שאלה האחרונה? כן. מן הסתם. אוקיי. אז אני אגיד לך, כרגע יש מה לעשות בדבר? זאת אומרת, אפשר לחזור כרגע לאחורה, אפשר לעשות משהו שאין מה לעשות כבר? לא, אני מדבר, יש אפשרות להשיב את הכסף הזה? אז אני מציע שני דברים. בראש ובראשונה, אני מציע לכולנו לא להתחרט על מעשים שעשינו בעבר. אני אסביר מה כלומר לא להתחרט. ברור שיש מושג של חרטה גם בעולם היהדות, במושג של תשובה. תשובה מחולקת שלושה חלקים. חרטה, וידוי קבלה לעתיד. זאת אומרת, חרטה זה דבר חשוב. אבל חרטה זה רגע. מצידי, דקה. וברגע שעשיתי את זה, זה נגמר. אחת הבעיות הקשות, אני אומר לכם, בפרט בדור שלנו, זה מהן הלקאה עצמית. למה עשיתי? איך עשיתי? אם הייתי עושה ככה, לא היה קורה ככה. כל מיני הסתבכויות שהן פשוט טעות גמורה. מבחינת היהדות, אם זה היה, אם זה קרה, זה היה צריך לקרות. נקודה. שוב, אם אפשר לשנות לגבי העתיד, שאלה אחרת. אבל אם זה כבר היה סגור, נגמר, נגמר. לא להשקיע דקה מחשבה בזה יותר. נהדר, זה לא משנה. אני מדבר כרגע, אין לי אפשר... אני מבין. אני מבין, אם אני... נכון, כי זה קשה. א', זה קשה, זה כסף. וכל מה שחסרנו קצת כסף, עוד אני חושב, אם היה לי וזה, הייתי... אז לצורך העניין... בגלל זה אני אומר פה. נכון, נכון, נכון. אני, הכל טוב יפה, רק אני אומר לכם, תורידו ציפיות מבני אדם. כי אני בטוח שאחותך, זו הייתה אחותך, היא בטוחה שהיא צודקת. היא לא מרגישה ולו נקיפות מצפון אפילו. היא לא מבינה מה הבעיה שלך פשוט. זה הגיע אליה וכן הלאה. זאת אומרת, הצד השני לא מבין בכלל את ההתחבטויות שלך, ואת החוסר שינה שלך, ואת כל מה, הוא חי בפלנטה אחרת. ולכן, אני אומר פעם, מה שאתה אמרת, זה נקודה חשובה, ותכף אני אזכיר אותה, בראש ובראשונה, כן לשחרר את העבר, לסגור אותו, ונגמר. אני אמרתי לכם פעם את המשפט הזה. המשפט הולך ככה, העבר זיכרונות, העתיד דמיונות, וההווה ניסיונות. פירוש הדבר שהעבר זיכרונות די, זה כל פה בראש, זה נגמר. אין עניין לדוש בזה ולחפור בזה. העבר הוא כמו כיתה. כיתה, צריך לעבור אותה, צריך ללמוד ממנה, צריך לקחת אותה ולהמשיך הלאה. אדם חי על העבר שלו מבחינת ניסיון, אין חם כבעל ניסיון. אבל לא להתעקע שם, לא חוזרים כיתה כל פעם. כמה שנים אתה רוצה באותה כיתה? די, נו, תעלה כיתה, נשאר כיתה, זה לא מחמאה. זה לא, כאילו, אל תגיד, זה בכל רב, שנשאר את הכיתה. אז לכן לצורך העניין גם פה, אני מניסיון שלי, אף אחד לא שווה את זה שבשבילו אתה עשית החיים שלך. וכדי לשכוח צריך ללמוד לסלוח. אז לעשות עבודה עם עצמך, שעוד פעם כסף בא, כסף הולך. במקום שזה, את זכית לוותר, זה יכול לבוא לרדת אחד שלו מהדברים אחרים. פה איזה מחלה, ופה איזה רכב, ופה איזה... איך לא חסר שיטות, מה שנקרא. די, עשינו את הדבר הנכון, ותאמין לי, עשית את הדבר הנכון, נגמר. אל תחשבי על זה יותר, תלמדי עליה זכות, תנסי לתת, להבין שהיא מבינה שהיא צודקת לחלוטין, ככה היא מרגישה לפחות, ושלום ישראל, מה שנקצב אדם הוא יקבל. וזהו. גדול השלום ותרם כלי ארגון השלום. לא הפסדת. זה תרומה בדמות. מה זאת אומרת? כן. אם נגיד אחד השלים היה לא יהודי, ברמת העיקרון כן, אין שום הבדל. אין שום הבדל. ברמת העיקרון, שוב, אם יש פה איזשהו עוול שנעשה לאחד הצדדים, או שאני מבין ש... אופם, הגמרא מספרת למשל על דוגמה שאחד מהמורים קנה חמור. ומחמור הוא מצא יהלום. במטוטלת שלו היה יהלום. אז הוא בא לה, והוא קנה את זה מאדם לא יהודי. אז הוא בא והחזיר לו את היהלום. הוא אמר, אני קניתי חמור, לא יהלום. אמר, לא, אני מכרתי חלום וחמור ושכחתי, אז יאללה, היהלום גם שלך. אמר, לא, אני קניתי חמור, היהלום שלך. ואז אותו לא יהודי שיבח מאוד את בורא עולם, ואמרתי, איזה גדול האלוהים של היהודים האלה. כי עד הרבה, יש לך, אם אדם לא יהודי, עכשיו גם שאול להראות כי בכל, כן, אנחנו היהודים, יש לנו את הבן אדם לחברו, וזה לא משנה גזע דת או מין. שוב, צריך כל מקרה לגופו, אני לא יכול להכליל בכל מצב בכל זה, גם אצל יהודים, לא כל מצב צריך לוותר. אבל שוב, באופן כללי, אם זה רק נוגע לבן אדם חברו, תמיד לוותר זה מראה על גדולה. כן. כן, זה... כן, אנחנו לא מדברים על עכשיו מקרה ספציפי. לא, יש לוותר ויש לוותר. אם נדבר בן אדם לחברו, פה נדבר בן אדם למקום. זה לא קשור לבן אדם לחברו. לא, אני לא הבנתי שמדברת על בניין כזה או אחר. לא. בסדר, אבל את בכלל צודקת. יש לפעמים מצבים שברור שיש לי העדפות. זאת אומרת, מה זה העדפות? יש כלל בגמרא. אני רוצה לעזור לכולם, כן? אבל כמו שאמרתי, אני לא יכול לעזור לכולם. אז יש כללים. לכן, למשל, המשפחה שלך קרובה ראשונה לפני כולם. אחרי זה, אני אהיה עירך קודמים. אני צריך לעזור כמו לעניים של העיר שלי, אחרי זה לכל השאר. יש קדימויות מסוימות. תושבי ארץ ישראל קודמים לתושבי חול. אז ברור שגם אדם לא יהודי הוא חלק מהמדרג הזה, אבל קרוב קרוב קודם, זה אני מסכים. בסדר? טוב, שאלה אחרונה, אחרונה חביבה, כן. בכל רמים אפשר, כן. אני לאחרונה התחלתי להתחזק. כן. כן. תוך כדי התחזקות, היא מדברת עם בורא עולם, כאילו, על הבוקר, כאילו, מה העניינים, אלוקים? כן, הבנתי. שיחה, כאילו, בכיף. כן. אתם שומעים או שאני צריך לחזור? אז בעלה, אני אחזור. אין מה, את רוצה את מיקרופון? טוב, אז אני המתורגמן. אז בעלה הוא בקטע של, כאילו כל הקטע של, היא קמה בבוקר, מדברת עם בור עולה וכדומה, אז בעלה, כל הקטע הזה, כל הדת זה, אני מצטט, מעשייה כבכל. זה טרנד כזה שאשתי עלתה לזה גל עכשיו. אבל לא רואה בזה משהו מהותי או חשוב או איזה. ואז מה קרה? בעלה צריך איזשהו סכום כסף לחסות משהו מהעבר, וצריך נס כדי לקבל את הכסף. אני פה בגלל אשתי. כן. שאלה יפה, אני אחזור בקצרה. בעלה יצא סכום כסף מסוים, אשתו שבדרך בתהליכי התחזקות, אומרת לו, תקשיב, דבר עם בור עולם, תבקש ממנו, תפלל. אז הוא יצא סכום מסוים, והוא התפלל, ושבועיים לאחר מכן הוא הלך מישראל, אבל אמא שלו נפטרה. ואז מצד אחד הוא הרוויח את הכסף, כי הוא יורש. מצד שני הוא בא אליי בשאלה, שאלה אמיתית, כאילו, מה, התפילות שלי הרגו את אמא שלי? כאילו, אני התפללתי שקבל את הכסף, אז אלוקים כאילו אמר, אוקיי, תעשה את הכסף? יאללה. מינוס פה, פלוס פה, ויאללה, קיבלת, אז כאילו מה, התפילות שלי עם אלה שעשו את זה? אז בואו, תראו, אני בא לך מהסתם הוא חמוד, הוא מדהים, אבל לא הייתי נתן לו עד כדי הקרדיט עם התפילות שלו. בתפילה אני מחסר אנשים, יש לי, אופ, אתה, חוצה, אתה, כן, לא נגיד שזה לא עד כדי כך התפילה משפיעה, בזאת השם, היא משפיעה, אבל לא הייתי אומר שזה אחרת, היה אנשים היו פה מחסלים, כל המדינה הייתה, נשארי פה ארבעה אנשים, מה קורה עם זה? נשארנו רק אנחנו, איזה יופי. אז ברור שזה לא עד כדי כך. מצד שני, חז"ל אומרים שכן יש בחינה מסוימת שאדם נקצב לו מתישהו לעזוב את העולם הזה. נקצב לאמא שלו, אז מה שנקצב? רק מאוד יכול להיות שהקדוש ברוך הוא זיכה אותו כן לשמוע את זה ממך, שיפחות יהיה לו קשר כן למושג של תפילה. אתה אומר, תפילה נשמעת. באיזה דרכים? יש הרבה דרכים לקדוש ברוך הוא. אז זה צירוף מקרים כביכול שצירף פה גם את הפטירה של האמא, וגם זה שהוא ירש. אבל לצורך העניין, ברור שתפילה תמיד עוזרת, אנחנו לא יודעים מאיזה כיוון היא תעזור, אבל לא, התפילה לא הורסת דברים. רק מה שכן, כדאי כן להתפלל, וזה אני תמיד אומר, שכמה אבים בשם הסבא מקלם, אחד מגדולי ישראל בדור הקודם, שהוא מוסיף בסוף כל תפילה, אחרי שביקשנו משהו, והטוב בעיניך תעשה. זאת אומרת, אנחנו לא תמיד יודעים מה טוב לנו. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו פה מתפלל על דברים. מי אמר שזה טוב לו? היה איזה בחור שסיפר לי שהוא התפלל שיהיה לו תוכנית באחד ערוצי טלוויזיה. והוא מאוד רצה את זה, כי הוא חשב שזה יהיה טוב עבורו. והוא התפלל והתפלל, והוא נענה אמת. אבל התוכנית הזאת, חס ושלום, עשתה לו ממש רע אחרי זה. זאת אומרת, אתה ביקשת, קיבלת, אין לי בעיה, אבל תסיים והטוב בעיניך אתה עשה. זאת אומרת שאם עד הצד שאני מבקש משהו לא טוב לי, קח את זה ממני, כאילו תשחרר. אתה לא למשל בזוגיות. אדם מתפלל, או אדם או אישה, מתפלל על, על אדם מסוים. אני רוצה את פלוני, או את אלמוני, אני רוצה את האישה הזאת, את הגבר הזה. מי אמר שהגבר הזה טוב בשבילי? אני צריך להתפלל, או באופן כללי, שאלוקים מזכה אותי לצר רשימה, מה את רוצה או מה אתה רוצה, ואם זה יהיה בן אדם הזה, אז הקדוש יביא אותו. או, אני רוצה משהו ספציפי, אבל אבא לי, הטוב בעיניך תעשה. אם אתה יודע שהוא לא, היא לא טובה בשבילי, אז עד הרבה, שזה לא יסתדר. בסדר, בבינה, נימה אופטימית זאת, עדיף תמיד להתפלל בלב, בפועל, להוציא מהפה. להוציא מהפה. עדיף, כי בלב, חזרנו שירו גם נחשב אצל הקדוש ברוך הוא, אבל הדיבור הוא כבר יוצר מציאות. הדיבור יוצר מציאות והתיבות, זה יוצר צינור מסוים שדרכו השפע יורד. השפע. השפע. שנזכר תמיד שלנו שפע טוב על כולנו ויענו כל התפילות שלנו, אמן כן יהי רצון. תודה רבה, שלילה טוב.